ערב טוב לכולם. אני אתחיל מהשאלה ששאלו ונזרום הלאה. כדי להבין איך גוי שמתגייר צריך להתנהג, יש כמה דברים שצריכים להבין לפני זה. פירוש המילה מתגייר, נהפך מגוי ליהודי, זה פשוט, כן? אבל איך אפשר להבין מה גוי צריך לעשות אחרי שהוא יתגייר, לפני שמבינים מה זה יהודי בכלל? אז בואו נתחיל מאלף. שלב אלף זה שהפירוש המילה היהודי זה אחד שחי לפי ההוראות של הבורא. יש בורא לעולם, הוא נתן לנו את ספר הספרים, מה שכל העולם מודה, ומה שנקרא התנ"ך, התורה. הדברים הם פשוטים, תורה מלשון הוראה, צריך לחיות על פי הספר. כמובן, כולנו יודעים שאין אדם שיכול לחיות לפי הספר ולא לעשות טעויות. חלק מהטעויות זה במזיל, חלק מהטעויות בשוגג, אבל הגול של האדם הוא לעשות כמה שפחות טעויות, כמה שפחות, ובסופו של דבר הוא עתיד לקצור את הפירות, או שהוא עתיד להצטער, אחד מהשתיים. עכשיו, גוי שרוצה לבוא ולהתגייר, יש לו כמה תנאים קודם כל. שאלה ראשונה שצריכים לבדוק, זה בכלל למה הוא רוצה להתגייר. יש גיורים שאפשר להתחיל איתם, יש גיורים שאי אפשר להתחיל איתם. לדוגמה, המילה ממש גיור פירושו, שגוי גילה שהיהדות היא האמת, והדרך של היהדות שהיא הדת הראשונה בעולם, יש היום 80 אלף דתות וכתות בעולם, 80 אלף, שכולם התחילו אחרי היהדות, וכולם פחות או יותר, חלק יותר, חלק פחות, קשורות ומבוססות על היהדות. זאת אומרת, אם באמת פעם לא יצא לכם להיכנס, נאמר, לאתר של החמאס באינטרנט, אז לא תאמינו, 90% מהאתר זה קטעים מהתורה שלנו. אברהם הכיר את שרה וישמעאל והגר, כל הסיפור, הכל מאלף עתר. אפילו גמרות יש שם.
באנגלית?
באנגלית. ואני חושב שגם בעברית, לא זוכר, זה כבר כמה שנים מאשר הייתי. אבל יש שם הסברים שלמים מהתורה. כל מוסלמי באשר הוא בעולם מאמין בתורה. מאמין באל אחד, זה דת שמאמינה באל אחד. לכן לפי ההלכה אין בעיה ליהודי להיכנס למסגד. נאמר, יהודי הלך עכשיו לטיול במרוקו, ויש שם איזה מסגד עם דברי אומנות, אני יודע, תור, מה שנקרא, להיכנס להסתכל, אין לו בזה איסור מן הדין. אבל אם זה כנסייה, אסור לדרוך שם. כנסייה זה עבודה זרה. למה כנסייה זה עבודה זרה? כיוון שהם טוענים שלהשם יש ילד, מה שהם קוראים Son of God, וזה בדיוק נגד עשרת הדיברות. שעשרת הדיברות אומרת שאסור אפילו במחשבה לעלות על הדעת שיש שיתוף עם הקדוש ברוך הוא, שיש לו איזה סגן, או יש לו איזה סן, או יש לו, אני אומר, כלומר, שותפים להחלטה וכו' וכו'. יש דתות שהן ממש עובדי אלילים, כמו הינדואיזם, בודהיזם וכו'. שם משתחווים לפרות ולכל מיני אלילים ולפסלים. זה בערך בסין, הודו, במקומות האלו. הנוצרים, שזה 2 מיליארד בעולם, שליש מהעולם, זה גם כן דת של עבודה זרה. המוסלמים, שזה 1.5 מיליארד, זה דת לא של עבודה זרה, וגם בפועל זה גם לכאורה, על פי הקוראן, זה לא באמת דת שמטיפה לרצח, אלא פשוט המוסלמים הם צאצאים של ישמעאל, והתורה כבר כותבת כללה מפורשת על ישמעאל שהוא יהיה רוצח, ומי שיוצא ממנו יש לו את הגנים האלה של רצח. ולכן הדת הזאת היא, כמו שאנחנו רואים בעולם, מאה שהתחילה, התחילה על התשתית של רצח. כבר הראשון שהתחיל אותה מוחמד, כפה על האנשים לקבל את הדת הזאת. אבל הדת שלנו היא לגמרי שונה מהם. כלומר, אצלנו אין שום מצווה ללכת ולגייר גויים. אדרבה, בדיוק הפוך. הדת שלנו מאוד מאוד מקשה על הגויים להצטרף לעם ישראל. משתדלים בכל כוח שהוא לשכנע אותם לא להתגייר. ממררים להם את החיים בתקופה ארוכה, לפחות שנתיים עד שמתחילים בכלל לדבר איתם על הגיור. שולחים אותם 20 פעמים הלוך וחזור עד שהם התייאשו, בכוונה. עד שבסופו של דבר מי שעבר את כל התלאות ואת כל המכשולים ולא נשבר, ובדקנו את כל שאר התנאים שתכף אני אפרט מה הם, אז אנחנו כבר יודעים שזה בא על מנת באמת לקבל את תורת ישראל. עכשיו, מה הם התנאים? תנאי ראשון, שהוא לא בא בגלל שהתאהב בבחורה ישראלית, או הפוך, שהיא לא באה בגלל שהיא תאהבה בגבר ישראלי, זה נקרא גיור לשם אישות. מי שבא בגלל שהכיר איזה ישראלית במועדון, ועכשיו התנאי שלה, אבא שלי לא יקבל אותך אלא אם כן תתגייר, ואז הוא בא ומתגייר כביכול, עושים לו ברית מילה, או שרוב הנוצרים כבר עושים להם ברית מילה, ככה שרק מקיזים להם טיפה דם והם נכנסים למקווה, מלמדים אותם קצת קורס והלכות, ואחר כך תוך דקה מהרגע שהם טבלו במקווה וקיבלו תעודה למחורת, הם כבר נוסעים בשבת לים או לפיקניק. אז כמובן שאלה גויים גמורים ואף פעם לא נהיו יהודים, כן? זה כל טיפש מבין. יש אנשים שאוהבים לחיות בשקר, כולנו ככה. אף אחד פה לא יכול להרים את היד ולהגיד אני איש אמת, אף אחד. רק מה, יש אנשים שהשקר שלהם הוא כבר מעל ומעבר לכל פרופורציה, הם יכולים ממש לרמות את עצמם כל דקה ודקה בחיים, ויש אנשים שיש להם קווים אדומים, זאת אומרת הם משתדלים לא לחיות בשקר, הם רוצים לחיות באמת, הם רוצים לעשות את התכלית שעבורם הם נבראו, אבל לפעמים יש להם משברים בחיים, וכשמגיע משבר לא תמיד הם עומדים בו, אז הם גם כן נכנסים לשקר. למשל, אני אתן לכם דוגמה. אדם שהתגלה שהוא הרוויח כסף שלא לפי רצון הבורא, למשל, אתם בריל סטייט כאן הרבה, אז זה בטח קרה לכם. למשל, איזה חבר שלו ביקש הלוואה ואמר לו כמה אתה צריך, אמר לו נאמר 500,000 לחצי שנה, אמר לו אוקיי, תן לי $10,000 לחודש ריבית ואני אתן לך את הכסף. הוא לא ידע שאסור ונתן לו את הכסף. אם עשה איתו שותפות על הנכס, חתמו הסכם שהם שותפים בכל הזה, זה אין בעיה, זה שותפות לכל דבר. אבל אם אמר לו ואי מה, ריבית ולא משנה, תקנה, תמכור, יש לך, אין לך, לא משנה, אני נותן לך הלוואה בנקאית, והוא נתן לו ריבית כל חודש, ויום אחד נאמר אחרי שנה התגלה לו, נאמר הוא חזר בתשובה, התחיל לקיים מצוות, והתגלה לו שזה אחד העבירות הכי חמורות ביהדות, שעד כדי כך זה חמור שכתוב שהמלווה בריבית לא קם בתחיית המתים, עד כדי כך, וזה דבר נורא והיום. ועכשיו יש לו דילמה, הוא כבר אסף $100,000 ממנו, מה עכשיו הדין? צריך להחזיר את כל הכסף, אסור לקחת את הכסף. עכשיו אדם, כן, אלה אורחים שלי, מי שלא מזהה אותם, בסדר? תודה. הנה יש כאן, כן. אז אז אדם כזה, צדיק ככל שיהיה, לפעמים לא עומד במבחן. אז כיוון שהוא לא מוכן לעשות את מה שהבורא דורש ממנו, אז הוא מתחיל להתעסק בלמצוא תירוצים. תשמע, זה היה בשוגג, אני אתן את זה לצדקה, אני אעשה בזה ישיבה, אני אתן את זה לרב פינטו, אני אעשה משהו עם זה, אל תדאגו. נכון? אז זה הרע במיעוטו, לפחות הוא לא לקח את זה. רוב האנשים כבר ימצאו הכשר איך להכשיר את הכסף. אז מה ההבדל בין זה לבין שכל אחד שכל החיים שלו הם בשקר? פשוט תלוי מה קושי המבחן. זהו, כל אחד מאיתנו נשבר יותר או פחות לפי קושי המבחן. למשל, אני אם יבוא יגידו לי קח $1,000,000 תדליק אש בשבת, זה בכלל לא מבחן בשבילי. יש כאן אולי אנשים בחדר שאם יתנו להם $1,000,000 תמורת פעם אחת שידליקו אש בשבת, הם יחטפו את זה, יגידו תביא רבע, אני מדליק גם ככה, מה המבחן? פשוט, כן, הדברים ברורים. אותו דבר בחינוך ילדים, יש דברים, למשל אדם הוא שומר שבת, חי בקווינס, אבל אין לו בעיה ללכת לחוף הים עם אשתו שהיא לובשת ביקיני לעיני מיליוני נשים ערומות שהילדים שלו הולכים לישיבה, וממש רוצח אותם בדם קר. הילדים האלה כבר לא יהיו דתיים, אין בכלל סיכוי. רק אם יפתחו את העיניים גיל 14-15 הם ימרדו בו וימרדו בדת וימרדו בהכל. רק הוא צריך להתפלל שהילדים האלה לא יכניסו אותו לבית אבות כמו שקורה היום בעולם, כיוון שהוא עשה מעשה שהוא מנוגד לגמרי נגד כל ערכי היהדות. מצד אחד הוא שומר שבת שזה מצווה גדולה מאוד, מצד שני הוא הולך ועושה פעולה שהיא לא פחות חמורה רק לכיוון השני. עכשיו כולכם יודעים שאם באת לאדם ונתת לו צדקה $1,000,000 ולמחרת הרגת לו את הילד, אף אחד לא זוכר לך את $1,000,000, כן? דברים הם ברורים, לכן אדם צריך להפעיל שיקול דעת אם זה משתלם או לא משתלם, מה הרווחתי לעומת מה אני עתיד להפסיד. אלה כמה דוגמאות על אמת ושקר. בואו נתקדם הלאה לעניין השאלה. עכשיו הגויים האלה רובם ככולם, כמעט כולם, הם בפועל אף פעם לא נהיו יהודים, אף פעם לא נהיו יהודים, כיוון שהמבחן הראשון מהרגע שהוא טוען שהוא התגייר וקיבל תעודה אורתודוקסית מבית דין מוסמך, כמובן שעל רפורמים וקונסרבטיבים אין על מה לדבר בכלל, הם בעצמם לא חיים לפי חוקי היהדות, איך הם יכולים להכניס מישהו לחוקי היהדות? הם לא מוסמכים בכלל. אבל ההנחה בזה בית דין כשר, אנשים שחיים ושומרים את המצוות של התורה והם תלמידי חכמים ובקיאים בכל הדינים של גירות, וגירו את אותו גוי, ולמחרת מצאנו את הגוי הזה נוסע במכונית פה במיין סטריט, אז מה השאלה בכלל? ודאי שבזמן שהוא נכנס למקווה לא נכנסה בו שום נשמה יהודית, כי הרי מהו העניין של הגיור? הגמרא אומרת גר שהתגייר כקטן שנולד דמי, פירוש גר שהתגייר דינו כמו ילד תינוק בן יום שנולד, כלומר אם הוא בן 40 למשל, הוא באמת מבחינה רוחנית בן יום אחד, כמו תינוק קטן, נכון הוא הולך, נכון הוא מדבר, הכל טוב ויפה, אבל מבחינת ניסיון חיים באמת של הבורא יש לו סך הכל יום אחד. עכשיו הגוי הזה שהתגייר, בזמן שהוא נכנס למקווה הוא נכנס למשל קריס, ובזמן שהוא הוציא את הראש התעברה בו נשמה, מה שנקרא ניצוץ אלוקי, שזה ממש ההבדל בינינו לבין כל העמים, כמו שהתורה אומרת והבדלתי אתכם מן העמים והייתם לעם קדוש בנים אתם להשם אלוקיכם. יש הרבה ביטויים בתורה שמסבירים ליהודי, במיוחד בדורנו היהודים צריכים הסברים שישכנעו אותם שהם עדיפים על הגויים. מעניין, אני יש לי כמה ידידים גויים כבר הרבה הרבה שנים, עוד מהימים של פעם של הביזנס, וחלק מהם עד היום אני בקשר איתם מסיבות כלשהם, ומעניין מאוד, אף אחד מהם אף פעם לא מטיל ספק בעליונות של היהדות על כל עמי העולם, ויצא לי לדבר איתם כבר שיחות רוחניות לא פעם ולא פעמיים. מי המתנגדים הכי גדולים של העובדה הזאת? הם מי הם? היהודים ובפרט הישראלים, בפרט הישראלים. מעניין, גדל בישראל, חלקנו אפילו היינו בישיבות, ושמגיעים להגיד שאנחנו עדיפים על הגויים ממש הוא כועס, אבל יש לו נקודה. מה הנקודה? אני ואתם לא יכולים לבוא ולהחליט עליונות הגזע, הרי היטלר ניסה לעשות את זה, ראיתם מה קרה. אז מי שבא ואומר מה אתה טוען שאתה עדיף בגלל שאמא שלך יהודיה, אתה עדיף על הקושי הזה שנולד בג'מייקה? מה אתה עדיף עליו? יש לך אף גם לא יש אף, אתה פיקח גם הוא חכם, אתה הולך גם הוא הולך, אתה אדם נחמד גם הוא נחמד, מה אתה טוען שאתה עדיף עליו? אז באמת אם זה חוקים של בשר ודם, אין פשע יותר גדול מזה לבוא ולקבוע חוקי גזע, אין פשע יותר גדול מזה, כולם מודים. אבל מי הוא היחיד והמיוחד, היחיד אין שני לו, שיכול לקבוע מהם חוקי הגזע? זאת אומרת עליונות אנושית, מי עדיף מבחינת אנוש אחד על השני, האם גבר עדיף או אישה עדיפה, האם זקן עדיף או צעיר עדיף מבחינת חיים ומוות, האם יהודי עדיף או גוי עדיף וכו' וכו', האם בן אדם רגיל עדיף או אוטיסט רגיל, האם ילד עם נכות מותר להרוג אותו או אסור להרוג אותו, האם ילד שהרופא אומר שהוא יהיה חס וחלילה עם פיגור שכלי, האם יש לנו רשות להרוג אותו כיוון שהוא לא ברמה שלנו, האם אחד הכניס גויה להיריון ועכשיו הוא לא מעוניין בילד גוי, לא מעוניין, האם מותר להרוג אותו כיוון שהוא גוי או לא? מי מוסמך לקבוע את כל חוקי הגזע? רק זה שברא את כל הגזעים, פשוט, לא? מבינים מה אני אומר? אם יש בורא לכל הגזעים והוא ברא את כולם, הוא היחיד בלבד שיכול לקבוע. עכשיו למי שקצת מכיר את התורה ובדק והיה בסמינרים וקרא קצת הוכחות על התורה, נראה לי שרוב האנשים פה לא מטילים ספק שהתורה שלנו היא הספר היחיד בעולם שהוא אלוקי, שנכתב על ידי זה שברא את העולם, ושם כתוב שחור על גבי לבן, בין באני אוהב את זה בין בזה לא מוצא חן בעיניי, שם כתוב שאני נמצאתי בר מזל שנולדתי לעם הזה שהוא העם הנצחי שנקרא עם ישראל. זה שאני אוהב את זה או לא, זה לא משנה בכלל. מה זה משנה אם אני מרגיש מבוכה עם זה שאני צריך להגיד לגוי אני עדיף עליך וכו' וכו'? מה זה משנה כרגע מה אני מרגיש? יש אחד שקבע מה זה יהדות, הוא קבע מה זה יהודי, מה זה גוי, והוא אמר יהודי וגוי. אתם יודעים מה הדימוי בתורה? בואו אני אספר לכם מה כתוב, כמה דברים שתבינו. כתוב פסוק כזה, בטח שמעתם אותו ואתם לא מבינים מה הוא אומר. מי מכם שמע את הפסוק הזה? הן גויים כמר מדלי וכשחק מאזניים נחשבו, נכון? מה כתוב? הן גויים כמר מדלי וכשחק מאזניים נחשבו. מי יודע מה פירוש המשפט הזה? מתפללים אותו בתפילה כמעט כל יום, כל יום, ולא יודעים מה זה. בואו אני אספר לכם מה זה אומר. אין גויים, גויים זה העמים, כן? כמר מדלי. מר מדלי זה שאדם בימיהם היו מביא מים מהבאר, כן? לא היה באר שאתה לוחץ על כפתור ויוצאים מים. היו הולכים מביאים דלי מים, כן? ושופכים את הדלי לתוך האמבט שהיה להם בבית. אז היו כמה טיפות תמיד נשארות הרי בדלי. אתה לא יכול אף פעם להוציא את כל המים עד הטיפה האחרונה. אומר הקדוש ברוך הוא בתורתו האלוקית, הגויים לעומתכם זה כמו המים לעומת הטיפות שנשארים בדלי. אתם זה המים והם זה הטיפות שנדבקו בדופן הכלי. מי אומר את זה? זה שברא אותנו, זה שברא אותם. זה לא אני אומר את זה, אם אני אומר את זה אני פושע. אבל אם אני רק מצטט מה שאמר לי זה שברא את כולנו, מה הפשע שלי בזה? יש בך טענה, הטענה שלך היא כלפיו, לא כלפיי. כן? לכן רב שבא וטוען את זה, אף גוי בעולם לא יכול לערער על זה. למה? כיוון שכל הנוצרים מאמינים בתורה שלנו. מה הם לומדים, אתם חושבים, בכנסייה בבתי ספר לנצרות? The Old Testament, תורה שלנו, שחור על גבי לבן. אפילו רש"י הם לומדים, הגויים, לאורך כל ההיסטוריה הם למדו את התורה שלנו. אז זה הוכחה ברורה שהם לא, הם בעצמם לא יכולים לערער, כי ככה כתוב, you are the chosen people. יותר מ-100 גויים כבר אמרו לי את זה עד היום. אז זה אחד. המוסלמים, הדת שלהם על מה מבוססת? על התורה. מאיפה בא השם אברהים, יוסוף? מאיפה זה בא השמות האלה? הכל מהתורה. המוסלמים הולכים למערת המכפלה כי כתוב בתורה ששם קבור אברהם. המוסלמים עושים הפגנות בקבר רחל כי כתוב בתורה. המוסלמים כבשו את קבר יוסף בכוח כי כתוב בתורה שיוסף הצדיק קבור שם, וכו' וכו'. כן? כל הדת שלהם היא מושתתת על היהדות, לכן הם לא יכולים לקחת את מה שנוח להם ומה שנגדם להשמיט. זה לא אמת. שם כתוב מפורש שאנחנו עדיפים עליהם. עכשיו, אנחנו לא עדיפים עליהם בגלל שאנחנו יותר יפים, זה לאו דווקא. אנחנו גם לא עדיפים עליהם בגלל שאנחנו יותר חכמים, למרות שהסטטיסטיקה מראה שהיהדות תרמה מבחינת חוכמה יותר מכל העמים ביחד לעולם. אתן לכם סתם דוגמה. בארצות הברית לבד, כל הדוקטורים בארצות הברית 50% מהם יהודים, 50% אמריקאים ושאר העמים. רק דבר מעניין לצורך הסטטיסטיקה, באמריקה יש בין 3-4 מיליון יהודים ויש קרוב ל-300 מיליון גויים, הכל ביחד. זאת אומרת, אנחנו אחוז מאמריקה. אחוז אחד ו-99 כנגד תרמו את אותה כמות דוקטורים. דבר נגד כל הסיכויים. אף אחד פה לא מבין איך זה יכול להיות. קנה לגבי עורכי דין וקנה לגבי רשימת המיליונרים. יש רשימה של 8 מיליון מיליונרים בארצות הברית, יותר מחצי מהם יהודים. אחוז,
אז
שונאים אותנו בגלל הרבה סיבות. התורה כבר אמרה, עשיו שונא ליעקב, זה חלק מחוקי הבריאה. כמו שיש חמצן, כמו שמים מכבים אש, אחד מהחוקים שהבורא קבע שיהיה עם אחד נרדף בין כל העמים. זה מה שאומרים בהגדה של פסח, וכל דור עומדים עלינו לחלותנו. זה מה שהגמרא אומרת, ככבשה אחת בין 70 אומות. אני אגיד לך, יש לי לזה תירוץ ארוך מאוד, אבל אני אספר לך מה אמר לי זה.
למה להביא אותנו למצב כזה?
אז אני עכשיו אענה לך. אני שאלתי את השאלה הזאת פעם, ובאותו יום היה לי זכות, לקחתי איזה טרמפיסט ממונסי על הדרך, הורדתי אותו במנהטן, נסעתי לברוקלין, ושאלתי אותו את השאלה הזאת, סתם לראות מה ידעתו. אז הוא אמר לי, תשמע, תראה, אתה יודע כמה התבוללות יש בעולם היום? מאז השואה ועד היום העם היהודי איבד יותר משבעה מיליון יהודים בנישואי תערובת, יותר ממה שהנאצים רצחו. עכשיו בואו נעשה רגע חשבון. 7 מיליון יהודים זה 3.5 מיליון בתי אב, כן? אם נחתן אותם ביחד, 3.5 מיליון בתי אב לשלושה דורות, ל-60 שנה, היו צריכים להיות בערך 60 מיליון איש היום. היו צריכים, אם היהודים היו שומרים על מה שהתורה אמרה שמותר להתחתן רק עם יהודים, היום היו צריכים להיות עוד 60 מיליון יהודים. כמה יהודים יש בעולם? 13.2 מיליון וזהו. בכל העולם 13.2 מיליון וזה בירידה. תארו לכם, אם היו עוד 60 מיליון יהודים מפוזרים בעולם, מה הכוח של עם ישראל היה? אם תכפילו את זה פי 5, מ-13 ל-75, תראו איזה הבדל. אני כבר לא מדבר על 2 מיליון הפלות שרצחו 2 מיליון ילדים במדינה, תחברו אותם, זה עוד 1 מיליון בתי אב, זה בערך עוד איזה 10 מיליון יהודים שאנחנו בעצמנו הרגנו בגלל כל מיני תאוות טיפשיות שלנו וכל מיני עבירות מין. זה דבר נורא, והיום שבן אדם הולך ועושה עבירות בגלל התאוות שלו, ואחר כך כדי לא להביא על עצמו את התשלום על העבירה שהוא עשה, הוא מחמיר תאבון שלו פי מיליון. שומעים מה קורה פה? אדם מתחיל לפעמים בעבירה קטנה, נאמר הוא שיקר, השקר בסוף מוביל לפעמים לרצח, אין ברירה, חייבים להעלים אותו. רצח זה לא רק בן אדם אחד, זה הוא, הבנים שלו, כל הבנים. הרי התורה אומרת שקין רצח את הבל, מה כתוב? הקדוש ברוך הוא בא אליו, הוא היה מתחבא, לא ידע מה קורה, הוא לא ידע בדיוק מה זה הקדוש ברוך הוא, זה האנשים הראשונים בבריאה. אמר לו, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. דמי, בלשון רבים, איזה דמי? דם. התורה היא זה לשון אלוקית, זה לא לשון של אנשים מהרחוב שפעם מתחשק להם לדבר ככה ומחר הם מדברים אחרת. תורה זה כמו מחשב, אם כתוב דמי יש לזה סיבה. מה זה דמי? פותחים את התורה שבעל פה, מה כתוב? כל הילדים והנכדים והנינים וכל הצאצאים שהם צריכים לצאת ממנו כבר בשמיים, כל הנשמות האלה צועקות על זה שלא ניתן להם הזכות לרדת לעולם החומר לתיקון. תראו מה זה מעשה אחד של שנייה. זה מה שלפעמים אדם יכול לבנות עולמות 70 שנה ובסוף בלחיצת כפתור להשמיד הכל. לפעמים אנשים אומרים, תראה מה, אתה באמת אומר שהקדוש ברוך הוא אכפת לו אם אני מדליק אור שבת, או שהדלקתי אש, או שלחצתי על השלט, זה היה רק שמעניין אותו. קודם כל, מאיפה לך שלא? מה אתה כבר מניח הנחות? זה אחד. הרי כתוב במפורש שכן, כתוב לא תבערו אש בכל מושבותיכם, והחשמל זה סוג של אש. ומי שמנסה לתכנן לערער עליי, נעשה הסכם פשוט. מי שחושב שחשמל זה לא אש, אני מוכן לעשות לו ניסיון. אני נותן $1,000,000 על כל דולר שלו. לא שיש לי, כן? אבל לצורך ההשוואה, יש את הנורה הזאת, נכון? תחזיק אותה 20 שניות. אם תעלה באש, אני ניצחתי. אם לא תעלה באש, אתה ניצחת. בסדר? מה, הסכם או לא הסכם? אם הבן אדם עלה באש, נאמר, תחבר לו את היד, תקשור לו את היד לנורה ל-20 שניות. לא יכול להוציא.
מה לגבי פלורסנט?
פלורסנט זה גז, זה משהו אחר. פלורסנט, האור עצמו הוא לא בעיה, הסטארטר זה הבעיה. הניצות של הסטארטר. פלורסנט עצמו באמת, אם היה דרך להדליק אותו בלי ניצוץ חשמלי, היה מותר. אבל אסור, כיוון שהניצוץ מבהיר שם את הגז. אבל רק לצורך העניין, אני אתן לכם משל. שני רוסים שיקורים היו ברוסיה אחראים על קור אטומי. הם לא ידעו בדיוק מה הם עושים. אמרו להם, שמע, אתה רואה את הכפתורים? כל הכפתורים האדומים, אתם אחראים שאף אחד לא ילחץ עליהם. אז הם יושבים, שותים, שחקים. אחד אומר, שמע, אני משעמם לי היום. הרים איזה סוויץ', לחץ על הכפתור. השני צועק, משתולל, מה עשית? הרסת עולמות? רוצח, פושע. אומר, מה אתה מבלבל? תראה איך הכל פה נחמד, שקט, פסטורלי. אומר לו, רצחת מיליונים. אומר, אתה חי בדמיונות, אתה תראה איזה חדר, הכל פה נחמד, אפילו זבוב אני לא שומע פה. אומר לו, בוא רגע, בוא, מדליק לו את הטלוויזיה, סירנות, רעש, בבלגיה 60 מיליון איש מתים עכשיו. הוא רואה בטלוויזיה, אומר לו, זה אתה. אומר לו, זה אני? אומר לו, כן. אומר לו, איך זה יכול להיות? זה אנחנו. בן אדם עושה עבירה קטנה בעולם הזה, הוא לא רואה שום רושם, כלום. אבל בעולמות העליונים, שזה עולמות הרוחניים, יש דברים עצומים מכל פעולה של כל יהודי ויהודי, אפילו של גויים, אבל בעיקר של יהודים. עד כדי כך שבתורה כתוב שמחשבה של יהודי לטוב או לרע עושה רושם בשמיים. מחשבה של כל יהודי קטן. היהודי הכי טיפש, הכי עני, הכי מכוער, הכי שפל, עדיף על הגוי הכי גדול בהיסטוריה. ככה כתוב מפורש, ככה אמר הבורא. זה דבר מעניין. שאנחנו מתפללים בבוקר, ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם שלא עשה אני גוי, אז מה אנחנו מכוונים בראש בטיפשותנו? זה הקושי הזה שדופק בחורף על השמשה, רוצה קווטר לקנות קפה, ברדר, can you spare some change, מסתכל, רחם עליו, הוא יש לו שלט, I have AIDS, כל מיני כאלה, זה הראש שלי גוי, מי הראש שלי שאני חושב? אבל בספרים כתוב שצריך לכוון על הגוי הכי מכובד בעולם, דהיינו נאמר בוש, איך קוראים לו, ביל גייטס, שמתפללים ברוך אתה השם אלוקים שלא עשה אני גוי, עליו צריכים לכוון, ברוך השם שלא נהיה תיור עם כל מה שיש לו, אפילו לא יהודי. שומעים? עכשיו נחזור לעניין. עכשיו העניינים של להתגייר פירושו לקבל על עצמי את חוקי הבורא. איך ייתכן שאני אבוא ואתן הצהרות ויכנס למים והכל, והתוכניות שלי ללכת מחר בשבת לפיקניק במכונית ולהדליק אש? מה הרמאות הזאת? רצית לקבל תעודה, גם יכולת בלי לבוא לבית דין. בשביל כמה אלפי דולרים תמיד יש את הרבנים המזויפים האלה שיתנו לך תעודה ולא תצטרך אפילו ללכת. אם אתה בא לרמות, בשביל מה אתה תורח בכלל? תן את הכסף, קח את התעודה ולך, תחיה בבלוף. אבל אם אתה כבר בא לבית דין ולמדת ועשית ואתה אין לך שום כוונה לשמור, מי יודע? הבורא יודע את זה, שהגוי הזה נכנס למים, הקדוש ברוך הוא יודע מה עובר לו בראש. אם הוא באמת קיבל על עצמו את כל הדינים, הקדוש ברוך הוא מכניס בו ניצוץ. לא קיבל, נכנס קריס, יצא קריס או קריסטין, תלוי, אבל זהו, נשאר גוי. אבל אם הוא באמת התגייר, זה הרי הוא שהוא כמו בריאה חדשה. מה הראיה? התורה שלנו היא אמת, תורתנו תורת אמת. מה הראיה? דרך אגב אני אענה לך על השאלה. תורתנו תורת אמת. מה הראיה שהוא היה אמת? שאם הגוי הזה נאמר הוא בן 40, הוא נכנס לתוך המים, יצא, ונאמר לו יש, נאמר יש לו בת בת 20, ואחרי חודש הבת שלו מצא חן בעיני אבא שלה, נהיה יהודי, אומרת לו אני גם רוצה להתגייר, מוצא חן בעיני היהדות, והתגיירה גם הגויה, הוא יכול להתחתן איתה. הוא הביא אותה לעולם, היא זרע שלו, והתורה אומרת שגוי שמתגייר הוא כבר לא מה שהיה בכלל, הוא לא בן של ההורים שלו יותר, ההורים שלו לא הורים שלו, אין לו איתם שום קשר יותר. האחים שלו, אם כל אחד ואחד יתגייר, כל אחד זה נחשב יהודי בלי אב ואם. הקדוש ברוך הוא זה אבא שלהם, אבי האלמנות ואבי היתומים ואבי הגרים וכו' וכו'. אין להם יותר שום קשר וקרבה משפחתית לאף בן אדם בעולם, לכן קוראים להם אלישע בן אברהם. אין להם אבא, אז לכן אומרים הם כולם בנים של אברהם או בת חווה. אין להם יותר אבא, אין לו אבא, אין לו כלום. אומרים לו מי שברך בית כנסת, לא אומרים מי שברך את, נאמר נתנו לו שם אברהם, אברהם בן מוחמד, לא אומרים את זה.
עקיבא הוא בן אברהם?
הרב עקיבא? אבי עקיבא? אבי עקיבא הוא בן גרים, כן. אז מבינים מה הנקודה פה? עכשיו תשמעו אותו. כמובן שרבנן חז"ל אסרו שגוי שיתגייר עם ביתו לא יוכל להתחתן איתה, כיוון שהגויים בטיפשותם יאמרו איזה דת זאת, שהיו גויים לא יכל לעשות גילוי עריות עם ביתו. עכשיו נהיו יהודים, אז היהדות מעודדת לגילוי עריות במשפחה, הם לא מבינים שהם נהיו אנשים חדשים מבחינה רוחנית לגמרי. זה נקודה אחת. עכשיו אם האדם נכנס למים ויצא גוי, אם זה זכר, אז האישה הישראלית היהודיה כל פעם שהוא נוגע בה יש לה אבון קשה מאוד למשך כמה שנים שהם נהיו ביחד, היא מסכנה. אבל אם זה נקבה זה עוד יותר חמור. למה? כיוון שאם הם מביאים ילדים לעולם, גם הילדים האלה לא יהודים, וזה היום מגפה בישראל. אחד הסיבות שהאינטיפאדות והצרות וכל מה שקורה היום בארץ זה בגלל העריה הרוסית. לא שיש לי אני משהו נגד רוסים, אין לי משהו נגד אף עם, אלא שצריכים להבין את המציאות. ברגע שהלכו הביאו מיליון רוסים שהם בעצמם ברש גלי יש להם כנסיות בארץ ומדליקים, אני הייתי בארץ, זה היה קריסמס, עברתי בגבול בת ים יפו, ראיתי שם במרפסות אורות ועצים של הגויים, השתגעתי, אמרתי מה זה פה, מה זה ישראל או שזה אמריקה פה? כל כך הרבה גויים וכל כך הרבה מסתובבים צלבים, יש 100 חנויות חזיר רק בבת ים שמעתי, לא האמנתי כזה דבר, בעיר כזאת קטנה 100 חנויות חזיר. זאת אומרת הם בעצמם מודים שהם לא יהודים או שהם מעורבים. עכשיו מה הבעיה? שימו לב, עכשיו תקשיבו, שימו לב, שימו לב, שימו לב מה הבעיה של הדור היום. העולם החילוני הוא בסכנת הכחדה. מה אני מתכוון? כל שתי דורות האחרונים מי שרצה להיות חילוני אז היה לו קצת מסורת, אז נאמר שלח את הילדים שלו לממלכתי דתי, הוא שמר קצת חגים, עוד היה לו קשר ליהדות. נו נו, מה יהיה? אבל היום יש בעיה מאוד 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 רציני. מה הפירוש? שהילדים החילונים שנולדו ב-10-15 שנה האחרונות בישראל הם כבר עבודים. למה הם עבודים? הם הולכים לבתי ספר חילונים עם ילדים רוסים שנולדו בישראל, שכבר יש להם מבטא ישראלי צברי, אחד קוראים לו אריה, אחד קוראים לו משה, אחד קוראים לה מרים, הם ישראלים לכל דבר, והם בפועל גויים גמורים. עכשיו מה יקרה? כיוון שיש עשרות אלפים כאלה, הם סובבים בין כולם, אי אפשר להבדיל בין אחד לאחד, הם נראים אותו דבר, מדברים באותה שפה, הכל אותו דבר, אבל היא גויה והוא יהודי. אחד הילדים שלנו, לא עלינו, מאלה שלא שומרים, ששולחים את הילדים שלהם לבתי ספר האלה והם יכירו אחד כזה, פשוט מאוד התחתנו עם גויים וקטעו שושלת של 3,300 שנה לגמרי, הרסו את הכל. זה חורבן נורא והיום. זה אחראי אהוד ברק, זכותו יגן עליו. אהוד ברק זה אחראי מה שקרה, המהפכה החילונית, והלכו בכוח להביא כמה שיותר גויים כדי לעשות מאזן נגד החרדים שמתרבים ברוך השם, כדי שעדיין יהיה שלטון חילוני. אמרו מה החוכמה, נביא מיליון רוסים חילונים ואז יהיה משקל, אנחנו דוחים את הממשלה החרדית בעוד 50 שנה. זה היה השיקול שלהם. אז מילא היה מביא רוסים חילונים, לפחות שיהיו יהודים, אבל הכניסו את כל מי שרצו. והיום המדינה היא בסכנת הכחדה. מה פירוש? רוב האנשים במדינה בעוד דור יהיו גויים, ושרוב האנשים יהיו גויים, ייתכן שהקדוש ברוך הוא כבר לא ירצה לשמור על המדינה, וזה בעיה רצינית. עכשיו נחזור רגע לעניין. לפני שאנחנו באים ואומרים אם הגוי נהיה יהודי או לא, צריכים לדעת עוד דבר אחד. אני יודע שאתם לא אוהבים לשמוע את זה, אבל זו האמת, מה אני אעשה? ככה כתוב בספרים. ברוך השם, בשיעור שהיינו אז, סיפרה לי, מה שמך?
אסנת
סיפרה לי פה לפני השיעור, בשורה משמחה, אני נהנה לשמוע כאלה דברים, שהיה איזה מישהו שהיא מכירה, והיה בשיעור הקודם, לפני כמה, אני יודע כמה חודשים, זה היה 8 חודשים, לא יודע כמה, שחי עם גויה הרבה הרבה זמן, והיה קשה מאוד להפריד ביניהם, ובעקבות השיעור הזה עזב אותה. אז עכשיו משפחה ניצלה. אז אולי חס ושלום יש פה מישהו שאולי יש לו תוכניות או שמכיר או לא יודע מה, אולי בזכות זה אפילו בדבר אחד קטן היה שווה. אבל הנקודה היא ככה, צריכים להבין, צריכים להבין, זה שקבע מה זה יהדות זה הקדוש ברוך הוא. אמנם בכנסת מתווכחים מי הוא יהודי עד היום, אבל מבחינת התורה אין שום ספק מי זה יהודי ומי זה גוי. אבל יש לי חדשות בשבילכם שלא תאמינו, חלק כבר שמעו את זה, חלק לא. לפי ההגדרה של שולחן ערוך, לפי התורה, יהודי שנולד לאמא יהודית הוא לא בטוח יהודי. זה משהו בין 3,317 שנה, זה לא חדש, זה אולי חדש לכם אבל זה לא חדש לנו. אוקיי, בוא, אז אני אסביר לכם, תקשיבו טוב. אתם רוצים להקשיב או לא? יש הרבה הפרעות, סליחה. ככה, ההגדרה בשולחן ערוך 7 פעמים. שולחן ערוך, למי שלא יודע, זה לא שולחן ערוך עם עוגות במשפחת לוי, זה גם שולחן ערוך. שולחן ערוך זה ספר שנכתב לפני 500 שנה בצפת על ידי רבי יוסף קארו, זה נקרא בית יוסף, שסיכם את ההלכה היהודית ממשה רבנו ועד לאותו דור, וכתב את הכל בצורה של ספר חוקים א', ב', ג', ד' וכו' וכו' וכו', כדי שכל פלגמט יבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. עד לאותו דור רק מי שהיה חכם היה יכול להבין את ההלכה היהודית. מאותו דור כל אדם שרק ידע לקרוא עברית היה רואה בפרק מסוים את כל הדינים. היום לצערנו הרב הרמה של האנשים ירדה כל כך, שהיום אפילו אדם עם IQ גבוה מאוניברסיטת תל אביב הוא בור ועם הארץ, הוא לא מבין כלום. יש לי כאלה בהרצאות, דוקטורט, PhD, 3 תוארים מפה, 3 משם, אני אומר לו בוא בוא, תקרא רגע שורה ברמב״ם, הוא לא יודע לקרוא. אני לא מגזים, השם עדי שהוא לא יודע לקרוא. ואני מוכן לעשות איתכם ניסיון, מי שחושב שהוא אינטליגנט, אם יש לך עם רמב״ם, נפתח לכם שורה ברמב״ם שיקרא הלכה ברמב״ם, נבטיח לכם 6-7 טעויות בסעיף אחד. לא יודעים לקרוא, לא יודעים שוונה, לא יודעים שוונח, לא יודעים בגד כפת, לא יודעים עברה, עברה פתוחה, כלום לא יודעים. דברים של ילדים בני 4 אצלנו בישיבות הם לא יודעים. אבל מה, אלה האנשים שיושבים בבית המשפט העליון, שמכירים את א' ב' יהושע שמתבייש שהוא יהודי, זה הגיבורים שלהם. הרמב״ם גדול הפילוסופים בהיסטוריה, זה כלום בשבילהם. אבל איזה אחד שנולד ככה, אני יודע מה, באיזה מקום שיש לו איזה ערכים קומוניסטיים, זה הגיבור שלהם. אבל זה דבר מאוד מעניין. כי היום אם אתה נותן לאדם שולחן ארוך, שרבי יוסף קארו כתב בהקדמה, ספר זה כתבתי אותו כדי שכל אדם ישנה הלכות ויחזור עליו פעם בחודש. היום לחכמים לוקח שנים לחזור על זה פעם אחת, שנים. אם אתה חכם, אם אתה טיפש, יכול לקחת לך 20 שנה. שומעים מה אני אומר? הוא כותב לפני 500 שנה, תראו כמה ירדנו בדורות. הספר הזה כתבתי אותו רק שאנשים יחזרו עליו פעם בחודש כדי לרענן את הזיכרון, פעם בחודש. הלוואי, הלוואי שיהיה יהודי אחד בעולם שיכול לגמור את זה בחודש, הלוואי. עכשיו תקשיבו טוב, בכל אופן העניין הזה שכתוב בשולחן ערוך 7 פעמים, מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. שומעים? הבורא עולם בהר סיני קראת ברית עם עם ישראל, אמר תראו, עד עכשיו הייתם עם מכל העמים, גויים. יש את הגויים האלה, יש את הגויים האלה, יש את הכנעני, הפריזי, היבוסי, החיבי, יש את היוונים, יש את הרומאים, יש את כל אלה, מכירים אותם. יש גם עם אחד קטן שנקרא משפחת העברים. זה שאתה עברי עוד לא עשה אותך משהו מיוחד, נכון? אתה צאצאים של אברהם שנקרא אברהם העברי. למה קוראים לאברהם אברהם העברי? בגלל שהוא היה מעבר אחד של העולם וכל העולם היה מעבר השני. אבל השולחן ערוך שהוא מבוסס על מה שכתוב בתורה, שם כתוב ככה, שימו לב, התורה אומרת, מי כאן עושה קידוש ביום שישי ושם לב למילים שהוא קורא? לא רק קורא, שקורא, שמחזיק את הכוס, מי פה באמת שם מלב מה הוא אומר? יש אנשים 20 שנה אומרים קידוש ותשאל אותם, תגיד מה אתה אומר בקידוש? הוא באמת לא יודע. יש פה מישהו ששם לב למילים, פעם אחת קרא מילה במילה מה זה באמת אומר? אז בואו אני אגלה לכם מה זה אומר. אתם אומרים את זה ואולי לא ערים לזה. אני אחזור על המילים ואני אסביר אותם. ככה אומרים, יום השישי, הרי היה 6 ימים בבריאה, יום השישי נגמר. ויחולו השמיים, זה התחלה כבר של היום השביעי, הפסיק הכל, הפסיקה הבריאה, לא נוצר כלום ביום השביעי, שביתה. יום השישי נגמר, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות אלוקים מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. שתי דברים, בירך את היום הזה, זה יום מבורך בבריאה, מחזור של 7 כל שביעי, וקידש אותו, עשה אותו יום קדוש. בסופו של דבר מה כתוב? כי בו שבת אלוקים מכל מלאכתו אשר עשה. מה אנחנו אומרים בקידוש? ושמרו בני ישראל את השבת, שימו לב טוב למילים, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. העם, עם ישראל, שומרים את השבת כדי להפוך את היום הזה לברית. מה זה ברית? הסכם, ברית עולם, לא סתם ברית ליום יומיים שנה שנתיים, ברית עולם פירוש לנצח, אפילו שיגמר העולם הזה. הכוח של השבת זה שעם ישראל מתחתן עם הקדוש ברוך הוא, משפחה נהיינו, יש את הבורא ואנחנו, כל אחד מאיתנו, בהנחה וכולנו יהודים, זה גם לא בטוח, אם נבדוק בשושלת שלנו יכול להיות שיש ספקות, אני לא צוחק, אין שום גרנטי שאתה יהודי, שום גרנטי. למה? יש הרבה גיורים פקטיביים שכבר היו לפני 100 שנה, יש הרבה שזנו והלכו עם גויים מפוברקים שטענו שהם יהודים והביאו ילדים לעולם, למרות שבארצות המזרח זה לא כל כך שכיח, זה יותר שכיח בארצות אירופה, אבל אף אחד מאיתנו לא יכול להישבע ב100% שהוא יהודי, במיוחד שהיו עמים שלמים שהתגיירו. למשל העם הכוזרי התגייר, האם אנחנו יכולים לקבוע שכל אחד יתגייר לצורך האמת? אולי אחד סתם יתגייר בגלל הביזנס. היה מעשה אחד שהרב עובדיה יוסף היה הרב של פתח תקווה בבית דין לפני אולי 30-40 שנה, אולי 50 שנה המעשה הזה, ובתחילת המדינה, בשנים הראשונות של המדינה, יום אחד נכנס לבית דין של גיורים אדם עם זקן. שמעו סיפור, מפריעים שם מאוד, סיגי תרגיע אותה, מה קרה שם?
אשמים
בזה? מי זה אנחנו לפני שאני עונה לך?
אנחנו אני.
מי זה את?
כולנו.
מי זה את? השיער והגוף?
לא, נשמה
שם. הגוף לא משנה, נכון?
נכון.
אז הנשמה היא אותה נשמה, נכון? אז עכשיו, אם הנשמה נכנסה, נשמה של יהודי נכנסה בגוף של יהודי מההתחלה, היא ממשיכה להיכנס בגוף של יהודי, ואם הוא מלכתחילה אז כבר היה גוי, אז זה שעכשיו חושבים שהוא יהודי זה לא משנה את המצב, אז הוא גוי. מה אנחנו אשמים?
גוי, אבל הוא לא יודע שהוא גוי.
אני יש לי חדשות בשבילך, כל אלה החילונים בארץ שלא שומרים מצוות ולא שומרים שבת, אם מתברר להם שהם יגיעו לשמיים שהם גויים, הם יעשו מסיבה שיתברר להם מאיזה עונש הם ניצלים. תאמיני לי שהם ירקדו מרוב שמחה. מי יצטער? מי יצטער? תקשיבי טוב, מי שיצטער זה אנשים כמונו, כמו חלק מאיתנו שכבר שומרים מצוות ומבטרים על התאוות שלהם ומשקיעים ביהדות ובאמת, ובסוף חס ושלום, מיליארד פעמים חס ושלום, התברר לנו שאנחנו בעצם לא יהודים. אז כמובן שיהיה לנו שכר על כל ההשקעה, אבל להיכנס בעולם הנצחי של הקדוש ברוך הוא, רק יהודים נכנסים. לכן כל אחד מאיתנו, במיוחד אם הוא אשכנזי, עדיף לו ללכת לעשות גיור מספק. מה הפירוש? לבוא לרבי בן חיים פה בקווינס, זה לוקח 5 דקות, ואגיד לו, רבי, אני חי כיהודי ואני שומר מצוות. אבל אני מדבר על מישהו ששומר מצוות. מי שלא שומר שבת, עדיף לו לא לעשות את זה, כי בהנחה והוא גוי הוא ינצל. לא כדאי לו להפך ליהודי ולהישאר מחלל שבת, כי בהלכה כתוב מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. לכן תקשיבו טוב, אתם חושבים שאני צודק, צוחק?
מה עושה מי שחצי חצי?
אין כזה דבר חצי חצי. אין. מה זה חצי חצי? אתה מדבר על זה, זה הולך לפי האמא. האמא הדת נקבעת לפי האמא. אם האמא באה מארצות אשכנז יש קצת חשש, אם היא באה מארצות ספרד יש פחות חשש. מה פתאום, זה מציאות. מה אפליה?
לפני יותר מ-1,000 שנה היו שבטי ברברים גויים שהיו בצפון אפריקה, שהם שם אחרו, הרגו ועשו מה שעשו
וחגגו,
ובגלל זה אומרים כאלה למזרחיים יש גם עיניים כחולות, עיניים ירוקות, כי לפי הגנים איך שהיו חיים בצפון אפריקה לא היו אמורים להיות עיניים כחולות.
אז אני יש לי קצת חדשות בשבילך, בזוהר הקדוש, חבר'ה, אם מדברים זה סימן למרצה שההרצאה לא מעניינת.
אז זרקת פצצה, אנשים
הולכים שם
פעמיים.
אין לו מה לפחד, הילדים יהודים. הלאה, תקשיבו טוב. טוב, קודם כל לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל לפני 100 שנה עולם המדע גילה תגלית מאוד מעניינת. מה הייתה התגלית הזאת? שהסיבה שאדם אחד נראה בלונדיני ואדם אחד שחור ואדם אחד עם שיער מקורזל ובמקום מסוים כולם עם שיער חלק, הסיבה לזה היא לא רק ניסויים בין גזעים, הסיבה לזה העיקרית היא איפה הגזע הזה חי במהלך של המאות שנים האחרונות. יש נקודה בטבע שלכל אדם מאיתנו יש גנים, איך שהוא נולד הוא קיבל מאבא ואמא שלו גנים, תכף אני אסביר על זה קצת, בשביל זה הבאתי את הספר הזה. אני אקרא לכם מה בא מהאבא, מה בא מהאמא בהרכבה של העובר, אבל לפי התורה, כן? לא לפי הרופאים. אבל אתם יודעים, הרופאים מה שאומרים היום זה בערבון מוגבל, מחר אולי הוא יקום על צד שמאל ויחליף, זה כל פעם לפי מה שמושך כותרות. כמו בארץ סגרו את התיק של שר פלוני ואת התיק של הזה ממשיכים לחרוש, שואלים, תגיד לי, זו אותה עבירה, למה על זה אתם טובים וזה לא? נחשו מה התשובה.
לא עניין הציבור.
אין לציבור עניין. ממתי האמת נקבעת לפי העניין של הרחלנים והדוברי שקרים? ממתי? מה אכפת לנו עכשיו? אם הציבור במדינה כולם מפגרים, אז בגלל זה נלך ונכניס אדם חף מפשע לבית סוהר? מה הקשר? או הפוך, אם כולם גאונים ואין להם, אין להם עניין באיזה אדם טיפש שאמר ופגע ועשה, אז בגלל זה ניתן לו ללכת חופשי? בגלל שהאנשים האינטליגנטיים לא מעוניינים במשהו הזה? ממתשתי אותה, זה רק מראה לך איזה אבסורד הבית משפט היום במדינה. אבל בוא רגע רק שנייה, קודם כל תדע שמה שהם גילו הם לא גילו, כי זה כתוב מפורש בזוהר הקדוש לפני 2000 שנה, שם יש הרבה סודות. ככה כתוב שם, שבכל ולכל אותם אנשים, ככה רבי שמעון היוחאי כותב בזוהר, שחיים בכל מקום ומקום, בכל יבשת ויבשת, נראים בחזותם ובקלסטר פניהם לפי האוויר שנושמים בכל מקום ומקום. המדענים גילו לפני 100 שנה, בתחילת המאה הקודמת, שהאוויר שנושמים בכל יבשת ויבשת הוא שונה, וכל אוויר מסוים, אם למשל אתה חי באפריקה, הנטייה של האוויר הוא להשפיע על הגנים שלך, להקעות אותם לכיוון שחור. אבל אם תבוא לשוודיה, לסקנדינביה, לפינלנד, למקומות כאלה, שם האוויר משפיע על הגנים לצד הלבן והבלון. ואם אתה בא לסין ויפן וקוריאה וכל המקומות האלה, זה משפיע על הגנים למתוח את העיניים ולהפוך את האור לצהוב ולהשחיר את השערות ולעשות אותו חלק. ובארצות המזרח התיכון זה שער מקורזל עם אור עבה, עם זקן עבה וכולי, כמו שהערבים נראים. והיהודים, שימו לב, נראים כמו כולם. יש לי שקף שמראה יהודים מכל עם ועם, יהודים סינים, יהודים הודים, יהודים איטלקים, יהודים שוודים, יש קהילה יהודית בפינלנד. אף על פי שאני לא מבין איך אפשר להיות יהודי בפינלנד, פינלנד זה 6 חודשים יום, 6 חודשים לילה. זאת אומרת, שם אתה מניח פעם אחת בשנה תפילים. אסור להניח תפילים בלילה. 6 חודשים, אין לך בעיה. נולד לך בן עכשיו, אתה לא יכול לעשות בברית בחושך. מה אתה עושה? עוד 7 שנים, 8 שנים, תעשה לו ברית. שכבר יהיה שחקן כדורגל, וזה קבוצה רגילה, בוא נע, מוישי, בן 8, הוא כבר בריון, מתאמן בג'י, בוא עכשיו הגיע. למה? יום שמה זה שנה. יום ולילה, מה שאת אומרת, ביום, בערב, בבוקר, שמה זה 8 שנים. שמה שבת זה, חביבי, זה פעם ב7 שנים. קיצור, אי אפשר להיות שם יהודי. אי אפשר, יש שם שאלות על זה, זה ממש מסובך.
יש קהילה קטנה?
יש קהילה. יש קהילה. בכל אופן, רק נענר, אז הגנים מושפעים לפי האוויר שנושמים. לכן, זה שיש מרוקאי עם עיניים ירוקות, או תימני עם עיניים ירוקות, או כל מיני עיניים כחולות לסורים, וזה, זה לא אומר שום דבר. כי יש משפחות של הסורים שהם כבר 500 שנה באיטליה, ועכשיו, אחרי 400 שנה שהסבות שלהם חיו באיטליה, החליטו לבוא לניו יורק, או שחזרו לסוריה ובאו לפה. מה, אתה יכול לדעת מה הלך? לכן זה לא ראיה לכלום. עובדה שיש אשכנזים שחומים, שחורים. אני רואה לפעמים חסידים, אם לא הייתי יודע שהם אשכנזים, הייתי בטוח שהוא ספרדי. אז מה זה? זה כמה דורות, ועכשיו הוא רק נהיה אשכנזי, לא מזמן. אבל הדורות של המשפחה שלו חיו באזורים מסוימים, בארצות ספרד. הלאה, אז בואו נחזור רגע לעניין שלנו. קודם כל, איך נוצר הוולד? הגמרא אומרת ככה, אמר רבי חנינה, זה גמרא, זה על פרשת תזריע, מה שהיה שלשום. רבי חנינה אומר, אין יצירת העובר אלא כפירות. עכשיו אתם לוקחים תפוז, איך התפוז מורכב? יש את הפרי ויש את הקליפה, נכון? מה נוצר קודם? הפרי הפנימי או הקליפה קודם? בתהליך הבריאה של הפרי. פירות שיש להם קליפות, אבטיחים, מילונים. מה יש קודם? מה אתם אומרים? קליפה או הפנימה?
הפנימה.
הפנימה, קליפה. הקליפה. התהליך הראשון של יצירת הכלי זה גוש של קליפה. אין כלום בפנים. ומה קורה? מנקודת האמצע לאט לאט מתחיל להיווצר הפרי ולדחוף את הקליפה כלפי חוץ. עד שמגיע הנקודה שהפרי הזה הגיע לגודל המסוים שלו, לפי הזרע, לפי מה שהיה נתון בתוך הזרע. הזרע הרי זה כמו DNA. בתוך כל זרע קטן כבר ידוע איזה אבטיח יצא ממנו. קטן, גדול, מתוק, לא מתוק. כמו אצל בני אדם. כן? אז עכשיו, ברגע שהוא הגיע לגודל מסוים, הוא עצר. ככה גם העולם היה. דרך אגב, על המזוזות כתוב שין, דלת ויוד. מה זה השם הזה? וראשי תיבות שומר דלתות ישראל. אבל באמת מה זה באמת? הגמרא אומרת שאמר לעולמו די, לכן קוראים לקדוש ברוך הוא בשם הזה. מה זה שאמר לעולמו די? העולם מתחיל מאבן השתייה שנמצאת בתוך מסגד אל-אקצא שם. באמצע המסגד, מי שראה פעם תמונות בתוך המסגד, יש את מעל הכותל יש את הכיפת זהב, וזה עגול, ובאמצע האולם יש אבן. ידע, ראיתם את זה או לא? יש חור ברצפה, ויוצא מהרצפה סלע גדול. זה נקרא כיפת הסלע, ושם, על פי המסורת היהודית, כך כתוב בכתבים של שלמה המלך, העולם התחיל מהאבן הזאת. זה היה מה שנקרא הזרע של העולם, של עולם החומר. ומהאבן הזאת התפשט הכל, ככה כתוב. שהקדוש ברוך הוא אמר לעולם באיזושהי נקודה מסוימת מספיק להתפשט. התפשט עד שנהיה כדור, אותו דבר הפירות. הפירות מתחילים קטן, ומתחילים להתפשט עד שנהיה בפנים את הפרי. עכשיו שימו לב מה זה יצירת העובר, זה מאוד מעניין, 5 דקות שקט. אמר רבי חנינה, אין יצירת העובר אלא כפירות. מה הפירות הללו? קליפה שלהם נגמרת תחילה, כן? ואחר כך נגמר האוכל בתוכה, רק בסוף זה מתהווה לפרי ואימיץ וצבע וגרעינים וכו'. כך העובר, האור נוצר תחילה, קודם כל זה גוש של אור בהתחלה, כלום אין בפנים. ב-40 יום הראשונים זה גוש של אור, פלסטלינה, ככה זה נראה. אחר כך נוצר בשר וגידים ועצמות. ככל שזה הולך וגודל, הגדילה היא מפנים כלפי חוץ. דרש רבי שמלאי, למה אבלה דומה במעי אמו? איך נראה התינוק במעי אמו? הריון זה גימטריה 271, ה' 5, ר' 200, י' 10, ו' 6, נ' 50, ביחד זה נותן 271. למה 271? כי זה ההיריון הטיפוסי. ההיריון הקלאסי זה 9 חודשים, 9 כפול 30 כמה זה? 270. אבל ההיריון האמיתי הכי נפוץ, הקלאסי מה שנקרא, זה 271 יום, וזה מה שנקרא ההיריון. כבר במילה הבורא רמז לך מה זה ההיריון, יש כבר 271 שתדע. אף על פי שהגמרא אומרת שההיריון יכול להגיע אפילו עד 13 חודש, וזה לא ראיה עדיין שמשהו לא בסדר, אפשר למשור. לפעמים אישה אומרת אני כבר בחודש עשירי, ברוב המקרים זה טעות בספירה, כן? אבל ייתכן מציאות שאישה תלד חודש עשירי, וגם אפילו יותר מזה, למרות שזה פעם במיליון לידות, אבל יש מציאות. זירוז זה לא תמיד מותר לפי היהדות, תלוי אם יש סכנה לאמא או לא. יש כאן נקודות זירוז שמזרזים לידה של ילד, מתערבים בבריאה. אין לנו, אנחנו בתור אנשים, רשות להתערב בבריאה. אין לנו רשות לקחת אדם בן 119 שסובל בבית חולים ולנתק לו את המכשירים שעה לפני מה שהוא צריך למות. כי על השעה הזאת ידונו אותנו כרוצחים לכל דבר, בלי שום שינוי. אחד שהרג בן אדם בן 20 וירה לו בראש בדם קר, ואחד בבית חולים שריחם על חולה וניתק לו את המכשירים, זה רוצח וזה רוצח. זה חייב מיטה וזה חייב מיטה.
אבל מכשירים מחיים את הבן אדם
וממשיכים לו את ה... יש לנו חיוב להחיות בן אדם, אין לנו שום רשות להתערב ולקצר אותם.
מכשירים גם התערבות שלנו.
אז אני אומר, התורה אמרה שמותר לנו להתערב כדי להחיות את הבן אדם. זאת אומרת פיקוח נפש. בשביל פיקוח נפש אפילו מותר לעבור על רוב חוקי התורה כדי להציל חיים של אדם. אבל אין שום התערבות, אסור לנתק אותו. אסור לנתק אותו. אפילו אם הוא יישב 20 שנה עכשיו במכשירים, אסור לנתק אותו. אין שום רשות לנתק אותו. עכשיו, תקשיבו טוב. דרך אגב, כבר יש אנשים ששכבו במצב שלו 7 שנים וקמו נורמליים.
אבל הם צעירים בטוח.
לא יודע, אבל אני רק אומר עובדה. יש אנשים 7 שנים היו בקומה וקמו. יש איזה אדם אחד בברוקלין, הוא כבר נפטר, שהרב כדור היה צעיר בביקור האחרון שלו בניו יורק. האדם הזה היה, האיש הזה היה לו רשת חנויות של סרטים מלוכלכים, לא עלינו, והיה מחתי ערבים. תודה. כן, אני ממש מרגיש, אתה מרגיש מה שאני מרגיש? מתחילת השיעור אין הפסקה לרגע בדיבורים שם. אז הוא היה האדם הזה, בא אליו, גם היה פתוח בשבת, אז האדם הזה קיבל קומה. יום אחד הקדוש ברוך הוא חית עליו מכה והוא נכנס לקומה, לא יכול לזוז לזה. הבנים שלו אז התחילו לחזור בתשובה, התחילו לאט לאט להתפטר מהחניות האלה. הם ברוך השם רובם עד היום דתיים, חוץ מאחד או שניים, רובם. אבל תשמעו מה קרה, זה מעשה שהיה, כך סיפר לי מישהו שמכיר טוב את המשפחה. אז אומר שהרב כדורי בא והקים את אבא שלו, אמר לו אני מוכן לעשות לכם הסכם שאם הוא יפסיק מהדברים האלה ואם תמכרו את הכל אני מקים אותו, אם לא אין לי למה להקים אותו. אז הוא אמר בסדר, הקים אותו והוא לא עמד במילה שלו, ואחרי כמה חודשים הוא קיבל עוד פעם את הקומה עד שמת לא מזמן. פעם הוא כבר לא קם, אבל מה שמעניין הוא קם אחרי הרבה הרבה זמן שהוא שכב מנוון בלי שום כלום, הכל עם מכשירים. לכן לעולם לא יודעים. אתם צריכים להבין מה שנראה כלפי חוץ בחיים ומוות, שמכות חשמל מחזירים לפעמים את החיים לבן אדם או איזה זריקה הורגת אותו, כל זה זה אשליה, זה הכל מה שנקרא באנגלית cover up. הקדוש ברוך הוא מסתיר את הפעולות שלו במה שנקרא פעולות פיזיות. חיים ומוות אין להם שום קשר לאדם בכלל. לא אני מציל חיים של בן אדם פיזית ואני גם לא יכול להרוג אותו, מה שנגזר לו כך יהיה לו. רק מה, אותנו דנים לפי הכוונות שלנו. אם אני היה לי כוונה להרוג בן אדם ויריתי בו, זה שנגזר לו למות בראש השנה הוא היה מת גם בלעדיי. אם לא היה מגיע לו האקדח לא היה יורה, כמו שהיה מעשים כאלה בלי סוף בשואה שבאו וכיוונו לבן אדם והוא מנסה רבע שעה לראות והאקדח לא יורה, ואחרי כמה דקות אותו אקדח כן ירה במישהו אחר. ואי אפשר להסביר את זה, זה רק הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא רצה, לכל כדור יש כתובת. אותו דבר, אני זוכר שהיה לפני 6 שנים, הלכנו לילד אוטיסט בברוקלין, בן של רבי אורוביץ, יש איזה רב גדול כותב ספרים, קיבלתי אלם שנכנסתי לבית, היה שם אולי 2,000 ספרים, לא יותר, כולם קרועים, כיוון שהאוטיסטים הם מחלים את זעמם במשהו, אז כל הטפטים היום קולפים, שריטות, וכל הצדדים של הסרטים הוא קרא, זאת אומרת אין בצד אף שם של ספר, הכל קרוע. השתגעתי מה ראיתי שם. אז הילד הזה אז היה בן 12, היום בטח בן 18-19, ואתם יודעים, יש, המציאו שיטה איך לתקשר עם אוטיסטים, למרות שלא כל האוטיסטים נותנים אינפורמציה אמיתית. יש 11 ילדים אוטיסטים יהודים בעולם שמה שהם נותנים זה ישר מהקדוש ברוך הוא. הם אומרים לך מה הקדוש ברוך הוא חושב עליך, דברים שהם אמרו לי אחד אחרי השני התגשם במהלך השנים, דברים מדהימים. אבל אי אפשר לסמוך על זה, למה? לפעמים אתה יכול לך לסתם אוטיסט ואומר לך דברים שזה לא אמת, כי כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה בעולם זה תמיד אמת ושקר מעורב. ככה הגמרא אומרת, אפילו חלום אמיתי חייב שיהיה מעורב בו שקר, חייב. כל פעולה בעולם הזה, לכן העולם הזה נקרא אלמא דשיקרא, עולם האשליות. כל מי שמבחוץ נראה צדיק ברוב המקרים מבפנים הוא רקוב, ומי שלפעמים מחביא את עצמו ולא יודעים עליו, בסוף מתברר שהוא אחד שהעולם עומד עליו. יש אנשים שמודדים אם אתה צדיק אותו לפי אורך הזקן. אני כבר חצי עולם פסלו אותי לגמרי, לא רוצים לדבר איתי כי אין לי זקן על הברכיים. זה רק כזה אבסורד, כי אני מכיר אנשים עם זקן שהם נואפים יום ולילה אצל פרוצות ונואפות ועושים ומלביפים כספי סמים ורוצחים ילדים יום ולילה וסתובבים מסכנים וכובע וכל שנייה סובבים את הפאות שלהם והשם ירחם איזה רשעים. זה כזה אבסורד, אני תמיד צוחק בשיעורים, אני אומר את זה שם בשיעורים באנגלית, שם זה מאוד מאוד נפוץ שמי שיש לו זקן משתחווים לו. אני אומר להם בהודו כל מי שהולך ברחוב יצטרכו להשתחוות לו, כל אלה העובדי אלילים עם הזקנים עם הנהגי מוניות. זה מציאות של העולם היום, ככה העולם דן את העולם לפי המראה החיצוני. אבל הקדוש ברוך הוא חוקר כליות ולב. שהקדוש ברוך הוא שלח את שמואל להמליך מלך מבית ישי, היו כל האחים עומדים, הוא הביא קרן, איך ממליכים מלך? שמים שמן בתוך הקרן, לוקחים קרן של הבהמה ושופכים ממנה את השמן, השמן שנפל על הראש באותה שנייה הוא נהיה מלך, אפילו שעוד הוא לא נכנס לארמון, עוד לא הלבישו אותו בבגדי המלך, עוד יש תקופה כמו שנקרא חפיפה, עוד הוא לא ממש בארמון, מעכשיו הוא מלך. מה הנפקמינה? מה זה משנה אם מהיום או ממחר? שמי שעכשיו מקלל אותו שנייה לפני שהשמן נגע לו בראש, מי שביזה אותו או העליב אותו, אז יש לו עבירה, כמו המלבין פני חברו, כמו שאני אעליב איזה יהודי אז יש לי אבון, אבל לא הורגים אותי על זה. אבל אם אני אלבתי אותו, אפילו שהוא רואה צון עם בגדים בלויים, כיוון שהשם נגע לו בראש, אם קיללתי אותו או אלבתי אותו או שהתחצבתי אליו, אני חייב מיתה. צריכים להרוג אותי, להוציא אותי להורג. למה? כי זה מה שנקרא מלך. באו שמואל, שמואל הנביא, שהתורה אומרת עליו שהוא היה שקול כשמואל כמשה ואהרון. שמואל, שמואל, אתם יודעים מה זה שמואל? הוא בא לבית דוד, הוא רואה את כל הבנים של ישי עומדים שם, חסונים, כל אחד צדיק, יפה תואר. הוא מנסה לשפוך על הראשון את השמן, לא יוצא. בא לשני, בא כל הבנים. שם אמר לו, לך לשם, המלך שם. לך תמשפוך את המלך על המלך, תמליך אותו שיחליף את שאול המלך. הוא אומר לו לישי, אין לך עוד בנים? עכשיו ישי, יש לו בן שהוא מתבייש בו, דוד. נמוך, אדמוני, רואה צון, כל היום עם החליל שלו והזה ולו, וכל היום כותב תהילים ולומד תורה בערים. הוא מתבייש להביא אותו. כל הזמן היו דואגים שלא יהיה בבית. היו מרננים עליו, מדברים עליו לשון הרע, אומרים עליו שהוא ממזר. סיפור ארוך, מי שמעוניין, נקרא את זה בגמרא. והוא דוד המלך, התורה אומרת עליו שהוא היה אחד הענבים הכי גדולים שהיו בהיסטוריה. ככה הוא כותב על עצמו, ואנוכי תולעת ולא איש. בהרגשה שלו הוא הרגיש את עצמו כמו איזה תולעת עלובה, שהוא היה אחד מגדולי הרוח בהיסטוריה, דוד המלך. כל התהילים, תקראו תהילים, תראו מה זה, איזה נשמה של לכתוב כזה דבר. בקיצור, דוד המלך הוא לא שם. אז שמואל אומר לו, איפה, אין לך עוד מישהו? אומר, לא, זהו. אז הקדוש ברוך הוא בא לשמואל באוזן, אומר לו, האדם יראה אל העיניים, אתה רק רואה מה בחוץ, אני רואה אל הכליות, אל הלב, הכל מבפנים. יש עוד אחד, שאל אותו איפה הוא. איך שדוד המלך נכנס, הלכו, הביאו אותו, הגמרא אומרת, השמן אף, הוא לא שפך אותו בכלל, נגד חוקי הגרביטציה. אם אתה מחזיק בקבוק, יכול להיות שהמים יקפצו החוצה לבד? זה נגד חוקי השמן אף לפתח של הדלת על הראש שלו. הראש ברוך אמר, אתה רואה? אתה עם כל הנבואה שלך רק ראית כלפי חוץ. אנשים דרכם הם לשפוט בן אדם לפי איך שהוא נראה. זה נכון שאיך שאדם נראה ומדבר והולך אפשר לדעת עליו דברים, והגמרא אומרת אפילו, למשל, אני תראה לי היום אדם 5 דקות, איך הוא אוכל, איך הוא מזיז את הידיים, איך הוא יושב, איך הוא קם, עושה כמה צעדים, אני יכול לתת לך עליו ספר, ריפורט מהספרים. יש גם בעולם החילוני כזה שנקרא שפת גוף, והרבה ממה שהם כותבים, תתפלו, זה אמת. למשל, על הנהגה של אדם שמדבר ומחסה את הפה, למשל, אדם שמחסה את הפה, זה מעיד עליו שהוא חסר ביטחון עצמי, זה נכון, או שהוא משקר בזמן שהוא מדבר, וזה נגד האישיות שלו, כי הוא מיסודו לא שקרן, והוא נאלץ עכשיו שקר כיוון שהוא מפחד להפסיד כסף או משהו, אז קשה לו מהשקר, אז הגוף שלו מסגיר את עצמו. או שיש אנשים שהם שונאים מישהו, לא נעים להם להראות לו את זה בפנים, אז הם שחקנים. זה מה שנקרא אחד בפה אחד בלב, חייכים לו, מחבקים אותו, במשפחות זה נהוג הרבה. אז, אבל מי שפיקח, מי שיודע שפת גוף, הוא יכול לדעת בדיוק מי אוהב אותו ומי שונא אותו. למשל, אני ישבתי פה, הייתי בין הראשונים פה היום. כל מי שנכנס פה בדלת, אני יודע בדיוק מי התלהב שאני מחליף את הרב חיימו ומי התבאס. לא משנה, לא היה לי פה אנשים.
לקחת את זה קשה,
לא, לא, אל תיקח. אתה כבר מפגיר את עצמך, אתה עושה את זה.
סליחה, אנחנו ציפינו לראות מישהו אחר.
לא חשוב.
פתאום ראינו מישהו אחר.
אבל אני באמת התכוונתי אליך ומשמיים זילים שאתה תדבר.
סליחה. אבל לא התכוונתי לסתיר. סליחה, אבל זה היה לך שהיינו צריכים לראות אותך והרב חיימו והיה בא.
למה לא? מה יש? כל אחד.
נכון, אני גם שואל. סליחה, מה קרה לי יוסי?
כבוד לא במקום מונח.
אבל זה לא שייך שגם כבודך וגם כבודו זה אותו דבר, אבל שואלים, למה
לא בא? לא, שואל.
אתה לקחת את זה אישית.
אני לא, אני צוחק מזה. אתה לקחת את זה אישית. לא חשוב, נמשיך. הלאה, אל תדאג, העיקר אלברט שמח לראות אותי. תראה, אני, שמע, אני יש אצלי ככה, תראה, או שמאוד אוהבים אותי או שלא סובלים אותי. אין באמצע. אני אגיד לך למה. מי שאוהב אותי זה מישהו שאוהב לשמוע את האמת למרות שהיא כואבת. תלוי בטבע של הבן אדם. לא, אני אגיד לך מציאות. יש לי 12 שנה ניסיון, אני כבר מתעסק עם 10,000 אנשים עד היום. אני אומר לך בדיוק. מי שאדם שתוכו כברו ואוהב את האמת, למרות שהיא כואבת ברוב המקרים. מה אתם חושבים? שאין לי, אין לי אני יום אחד שאני לא נאנץ לעשות דברים נגד רצוני. כולנו זה ככה, מה? כמה פעמים אתה צריך לעשות משהו למען אשתך שאין לך חשק? כמה פעמים, זה קורה כל שעה שעתיים למי שעוזר לאישה, כמה פעמים אתה צריך לעשות משהו עם הילדים שאין לך עכשיו סבלנות בשביל זה? האמת שלך היה לך לשחק כדורגל, ומה אתה עושה? הילד שלך נכשל במבחן, אתה צריך לשבת ללמד אותו עכשיו מאלף עתה, אז אתה מקריב. אז יש גבול לכמה אנחנו מוכנים להקריב. בדרך כלל אנחנו קודם כל חושבים מה יצא לי מזה, ולפי זה אני מחליט אם אני מוכן להשקיע את המאמץ או לא. אבל זה לא מה שהתורה אומרת. התורה אומרת תעמו ורו כי טוב השם. קודם כל תעשה, אל תשאל שאלות, קשה, קל, אוהב, לא אוהב, עזוב, שים את זה בצד רגע. שעבד את הרצונות שלך לאמת, זה צדיק. פירוש, התורה אומרת צריך לשמור שבת, אבל מה אני אעשה? כולנו הולכים לים, יושבים, נשים נשואות, שכחו להתלבש, יושבים כולם, מתנשקים. הקדוש ברוך הוא מתפלץ מרוב צער, והוא, או שהוא לפעמים גם שם כיפה ובא לבית כנסת להתפלל, עושה לקדוש ברוך הוא צער גדול. אני לפעמים הולך לשיעורים בבתים, ואני מסתכל איך אנשים מתנהגים, ובא לי לבכות. ממש, למה? אני יושב פה, הם יושבים שתי מטר מני, ואני הייתי אחד כמותם. אני מסתכל עליהם, ואני ממש מתאפק להחזיק את עצמי. אני אומר, תראה מה זה, איך בן אדם חי בכזה חושך, הוא בכלל לא מבין מה תכלית החיים שלו, הוא לא מבין מה זה אישה נשואה, לא מבין מה זה חורבן שאשת איש נותנת לגבר לגעת לה בכלל ביד, פעם אחת אפילו, שלא לדבר על להתנשק ולהתחבק ושיערח את הבוסם שלה ויהיה לו עליה עירורים. והוא התבים חושב שבגלל שיש לו איזה חבר הוא לא חושב על אשתו. אנשים תמימים, הם לא מבינים מה זה המציאות של מיניות בעולם. התורה יודעת יותר טוב ממכם, הקדוש ברוך הוא ברא זכר ונקבה, הוא יודע בדיוק את היצרים של האנשים. לכן הקדוש ברוך הוא אמר שאדם אפילו מאחותו יתרחק. ואנשים אומרים, מה אחותי? מה אני יכול לחשוב על אחותי? מציאות בעולם, כמה גילוי עריות יש כל יום? אין יום בעולם שאין גילוי עריות בין אחים ואחיות בעולם. לא בעולם, בישראל. אם היה לי פה את המחשב, הייתי פותח לכם כתבה בידיעות שכמעט אין יום בארץ שנשים לא נאנסות על ידי הורים שלהם או על ידי אחים שלהם. כתבה בידיעות. מי אמר אנשים חולים בראש? אפשר לענות לך? אבל אני אשאל אותך שאלה. תגידי לי סיגי, אנחנו מכירים הרבה שנים, כבר 10 שנים. אני אשאל אותך שאלה, אבל בלי להיפגע. אם יש פה מישהו בחדר שיכול להרים את היד ולהגיד שהוא לא חולה נפש? אני למשל, אני לא יכול להרים את היד. חכה, חכה. עכשיו, מי יכול להגדיר לי מה פירוש המילה חולה נפש? קודם כל נראה אם מישהו מבין מה זה פירוש.
מכור לסיימת למשהו זה נקרא חולה נפש.
לאו דווקא, אם אני מכור לתורה אני לא חולה נפש. זה טוב מאוד, השם אמר, זה הדבר הכי טוב לאדם. לשבת ללמוד כמה שיותר. ואדם שמכור לסמים הוא לא בדיוק חולה נפש. הוא פשוט מאוד מכור לחומר הזה. זה סוג של מחלה פיזית. הצורך הוא פיזי, לאו דווקא לפעמים נפשי, לפעמים זה נובע מנפשיות, לפעמים זה נובע מפיזיות. או למשל סיגריה, אדם שמעשן סיגריה אחרי ארוחה, אני חייב סיגריה, אני חייב. מה זה? זה התמכרות החומר. אז אני אסביר לכם מה זה מחלת נפש. יש שתי סוגי מחלות באדם, מחלה פיזית ומחלה רוחנית. כל סוגי המחלות הפיזיות זה נקרא מה שאנחנו קוראים חולה, מחלה. שפעת, שבר, אני יודע מה, פריחה בגוף, כל מה שיש, חום וכו', זה זיהומים בגוף, זה נקרא מחלות רגילות. וכל מחלה שהיא נחלה ברוח של האדם, בנפש שלו, קוראים לה מחלת נפש. עכשיו מה הבעיה? בעולם המקולקל שלנו, שמי שמנהיג לנו את החוקים הם אנשים שברוב המקרים הם אפילו פחות מאיתנו בשכל שלהם ובאינטליגנציה שלהם, אז הם קראו לעצמם במהלך השנים, זה דבר שהתאווה במשך שנים, זה לא קרה תוך יום יומיים, כן? זה דור, 2, 3, 4, מתקופת הטורקים, מתקופת הבריטים, זה כבר חוקים שעברו ולאט לאט התאוו להם לאיזה מערכת חוקים. אז בעולם שלנו אנשים קבעו שמי שמדבר עם עצמו צריך להשפז אותו כי הוא מסוגן לציבור, הוא משוגע. ומי שלמשל דוגמה מדבר שטויות, אומר כל מיני דברים מוזרים, סימן שהוא משוגע. מי שלמשל בדיכאון, מה שנקרא manic depression, שהוא צוחק ופתאום הוא בדיכאון, ואחרי 5 דקות הוא קופץ וכזה, אז הוא שמים אותו, ראיתם בבתי חולים המשוגעים, נועלים, אתה לא יכול אפילו להיכנס לשם, בודקים לך את התיקים. אני לצערי הרב לפעמים הולך לבקר שם אנשים, פעם אחת שם אתה חוזר בתשובה גם אם אתה לא רוצה. אתה רואה מה זה בן אדם, איזה אנשים נמצאים שם ואין להם חירות ואין להם, לוקחים אותך מהביזנס שלך, המשפחה שלך לחודש ימים, נועלים אותך שם עם כל מיני אנשים, אתה משתגע. איזה אנשים יש שם, איזה מסכנים. אבל יש אנשים שהחברה סימנה אותם כחולי נפש, ויש אנשים שהחברה למדה לחיות עם המחלה שלהם. למשל, כיוון שזה כל כך שכיח, אם היו רוצים להשפז אותם, פשוט היו צריכים להשפז את כולם, אז כל העולם היה נהיה בית חולים לחולי נפש. אני אתן לכם דוגמה. למשל, המחלה הראשונה הכי חמורה באדם, מהי? הגאווה. אין מחלה נפש שמזיקה לאדם יותר ממחלת הגאווה. בואו ניתן כמה דוגמאות של גאווה. גאוות האדם בשכלו, גאוות האדם בגופו. שני, הרמח"ל מחלק את זה במסילת ישרים, יש שני סוגים. יש אדם שעיקר הגאווה שלו על האינטליגנציה שלו, על החוכמה שלו, על זה שאחרים הם אפסים, ואני מבריק, ואני חריף, ואני יש לי זיכרון, ואני יודע את כל ההיסטוריה, ואני ואני ואני. זה סוג אחד של אנשים. יש אנשים אין להם כל כך אינטליגנציה, אז הם מתמקדים יותר באפסיות שבהם, פירוש הגוף, שזה הקופסה, הקליפה. אז מה הם עושים? כל הזמן מתלבשים צמוד, לובשים בגדים יקרים, לובשים הרבה תכשיטים, יעלומים, ניתוחים פלסטיים, שיזוף כל הזמן. כיוון שהם ריקים מבפנים, אז הם כל הזמן רוצים להראות את הבחוץ. ויש אנשים שהם קומבינציה של שניהם. מה הפירוש? גם מתגאים בשכל כל הזמן, ופוסלים אחרים ומורידים אותם, וגם כל הזמן מתגאים בגוף. זה שלוש קטגוריות. ויש את הקטגוריה הרביעית, שזה האדם המושלם, כגון דוד המלך, כגון משה רבנו, ועוד כמה ענבים שאני מכיר, שהם לא מעניין אותם כהוא זה מה אנשים חושבים עליהם, אם הוא יפה או לא, אם הוא חכם או טיפש, או אם הם פוגעים בהם, אין להם שום צער מבפנים, כי במילא הוא לא מחזיק מעצמו כלום. למשל, אם אדם בא וצועק לו, יא אפס שכמוך, יא טיפש, כזה סתום עוד לא ראיתי, יש אדם שאחרי כזו העלבה הוא חודש חולה, הוא משתגע מרוב הצווים, הוא כבר שוקל לרצוח אותו, הוא כבר יקדיש עכשיו 20 שנה כדי להתנקם בו באותו אחד כאיראן שהוא העליב אותו ברבים. יש אדם אחר שבדיוק אחרי שנייה הוא כבר בכלל זה לא מזיז לו, חוזר לענייניו, הוא מתפקד כרגיל, הוא לא רועד, לא עולה לו לחץ אדם, הוא לא סובל מזה. מי יותר שמח, מי יותר מסכן? אגב, טען 20 שנה סובל עכשיו, זה כבר מוליך לתגובת שרשרת שיכולה להימשך ולהידרדר רק מפעולה של 5 שניות. יכול להיות ש20 שנה הוא יסבול, והוא שהוא נקי מכל מיני גינונים של כבוד, אין לו למשל שום בעיה. למשל הרמב״ם כתב באחד הכתבים שלו, היום שהבנתי שנהייתי הרמב״ם זה שהייתי באונייה עם גויים. אתם יודעים, אז לא היה מכוניות ולא רק כבוד, זה מדובר לפני 800 שנה. אז בדרך תחבורה בין מדינה למדינה היה להיות 3 חודשים באונייה, אז אין ברירה, זה אונייה של 1,000 איש, גויים, יהודים, כולם עולים. אז אנשים יש להם כמו שקי שינה כאלה, אתם יודעים, מתקרבנים בתוך צמיחה ויושנים על הרצפה באונייה. אז הרמב״ם כותב שבאחד הפעמים הוא ישן על הרצפה והוא פתאום מרגיש משהו רטוב בפנים. הוא פותח את העיניים, הוא ראה שאיזה גוי עלוב השתין לו בפרצוף. עכשיו אם זה היה קורה לנו, מה היינו עושים?
שוברים לו את הראש.
שוברים, היינו רוצחים אותו, לא? במקרה הטוב היינו רוצחים אותו, או שדוחפים אותו למים, או ששוברים לו זה משהו על הראש. מה היה קורה מזה שהיינו מרביצים לו? או שהוא היה הורג אותנו, או שהיינו נכנסים ל-20 שנה בית סוהר, כן? מה גרם לנו להיכנס לבית סוהר? הגאווה שלנו. אם היינו down to earth, אם היית מחשיב את עצמך חול, חול כואב לו שמשתינים עליו? לא. זה מה שהקדוש ברוך הוא העיד על משה רבנו ועל אהרון, שהם אמרו, ואנחנו מה? אנחנו כלום, אפילו לא תולעת. דוד המלך הוא עד אמר משהו, אמר אנוכי תולעת ולא איש. איך אנחנו יודעים שמה שהם אמרו זה אמת? כי הקדוש ברוך הוא לא מכניס שקרים לתורה הנצחית שלו. אם השם הכניס את המשפטים האלה שיצאו למשה רבנו מהפה לתורה, סימן שכך הוא הרגיש בלב. אתם מכירים בן אדם אחד בעולם שהוא מרגיש אוויר? כלום, לא אכפת לו מה תגיד עליו, תירק עליו, תרבי, לא אכפת לו כלום, אין לו שום צער מזה, עוד ינשק אותך ויחבק אותך. אז זה נקודה מסוימת, שומעים? זהו. אז היום מסתכלים על זה הפוך. למשל אתן לכם דוגמה, אני קראתי משהו מאוד מעניין, תראו איך זה עובד. שאדם רב על חבר שלו על עסקה, למשל שניים בריליסטט, אני הייתי ראשון, אני הייתי ראשון, גנבת לי את הדיל, אני גנבתי, אתה גנבת לי, אתה גנב, אתה זה. הולכים לבוררות. נאמר שבאו לדין תורה, דוגמה. נגיד שהם שומרי מצוות, ברוך השם. באו לרב בן חיים, בית דין. כבוד הרב, אני אגיד נתראו הוכחות, אני הייתי שם. אני שכנעתי את הקליינטית למכור לי את הבית. הבא השני מביא גם ראיות, אז היה מסתכל, פוסק נגדך, לטובת החבר שלך. נכון? עכשיו, מה, רוב המקרים, לצערנו הרב, זה מעשים יום-יום בבית דין. לא אתה, אתם ברוך השם בסדר, אבל יש אנשים מאבדים את ההשתונות. דופק על השולחן, של $10,000 עלובים. פום, דופק על השולחן, לפעמים גדף את הרב. איזה צדק זה, אמרו לי לבוא לדין תורה, אתם עיוורים, אתם מטומטם, אני כבר אקח אותו לבית משפט, זה לא צדק, מה אתה לא רואה, הוא צועק ומשתולל. זה מעשה אחד. אם תיקח את אותו בן אדם שבהנחה והוא שומר שבת, הוא בא לבית דין, הוא רוצה לעשות דין תורה, ונאמר הוא עכשיו רוצה לקנות כבש, לשחוט אותו, נגיד הוא קנה בית, דוגמה, הכבש עולה, נאמר, לצורך העניין, נאמר שהפרה או זה עולה גם $10,000, כמו העסקה. והוא בא לאותו רב, אומר לו, כבוד הרב, תבדוק לי אותו אם הוא כשר או פסול. אז הרב בודק את הריאות, בודק כל מה שצריך, אומר לו, הכבש הזה טרף, הפרה הזאת טרף. מה ההבדל בין פרה כשר לפרה טרף? אם זה עולה 10,000 שזה גלת כשר, ברגע שנהיה חור בריאה, הערך שלו ירד $500. למה הערבים קונים את זה, זה נקרא חלל מית. כל מה שנפסל בשחיטה היהודית הערבים לוקחים ואוכלים, זה נקרא בשבילהם כשר. אז עכשיו אם תביא לו את הכבש, אותו בן אדם, ויגיד לך תראה, ובאותה שנייה הפסדת $10,000, האם גם כן תגדף את הרב ותצעק ותשתולל? לא תשתולל, תאכל את הלב, הפסדתי $10,000, בדלק, תצא משם בעצבים ותלך, לא תצעק. מה לומדים מזה? שמה שכואב לבן אדם שהוא מפסיד כסף, זה לא באמת ההפסד הכספי רק, זה חלק קטן בציור, אלא אם כן הוא חולה ממון. אבל אדם ממוצע, מה שהורג אותו זה לא ההפסד של הכסף. הוא יכול להיות שווה $100,000,000 ועדיין $10,000 לפעמים הולכים יריות על זה. איך יכול להיות? מה טיפש, אתה מרוויח את זה לחמש דקות. מה הורג אותו? שהחבר שלי לקח, ההוא ניצח את הקייס. זה הורג אותו, כי מה הראיה? כשהכבש נפסל או הפרה נפסלה, הוא לא הולך ומקלל ותערה, הרב גרם לך להפסיד $10,000 במילה שלו, אמר לך תערף, לא קשר, לא כואב לך על הרב. אבל שפסק לטובת החבר שלך, אתה מוכן לרצוח. למה? כי קרו לך מלא גאווה. וכן בטראפיק, בכבישים, מי ייכנס ראשון, אם תפעיל טיפת הראש, מה זה משנה אם עכשיו נתת לו להיכנס שנייה לפניך? הרי בסוף שתגיעו, תגיע בדיוק שנייה אחרי. זה אותו דבר, מי שיעמוד עם השני איתך, הגעת 5 שניות אחרי. זה לא משנה כלום, אבל אנשים נרצחים על זה. אנשים מתים בכבישים בארץ בגלל הדברים האלה, או על חנייה, על עוד 2 דקות. כל זה נובע ממחלת נפש הכי גדולה באנושות, שהיא גאווה. עכשיו, האדם שמתחיל לחזור בתשובה ולא משנה את המידות הרעות שלו, אז הוא רק חי בדמיונות. הוא סתם רובוט ששומר מצוות. איך יכול להיות אדם ישמור שבת, בא לישיבה, בא לשיעור, בא אצל הרב חיימוב, בערבים לומדים שם בזה, ואחרי 10 שנים שמסתובב עם כיפה וזקן, הוא עדיין רמאי, עדיין נוכל, מרמה בביזנס, מלכלך על אנשים, מדבר לשון הרע כל היום, כל כולו זה רק החיצוניות שלו, שוויצר, רק כל הזמן חושב איזה אוטו לקנות כדי להוציא נשים את העיניים, כל דבר ודבר רק החיצוניות אכפת לו, אין לו גרם של אמת בבן אדם הזה, כל כולו מזויף. אני זוכר שהלכנו לאוטיסט הזה, הבן של הרב הורוביץ, פשוט מדהים. לקחתי איתי לשם בן אדם שהוא סוחר של יעלומים, אבל לא יעלומים אמיתיים, יעלומים, איך קוראים לזה? קוביק זרקוניה? בפילדלפיה הוא מוכר לקושים יעלומים ב-$50, $40, זה נראה כמו $20,000 אבן, וקשה מאוד לראות את ההבדל, אבל אין להם כסף, הם לא יכולים לקנות, אז הם קונים לאירוסים מזויף. איכשהו נכנס בחדר, הוא אמר לו, אתה בן אדם מזויף, לא מתאים לך. אמר לו, למה? אומר לו, מרוב שאתה מתעסק בכל הזמן זיופים של חומר, זה השפיע על האישיות שלך ונהיית בן אדם מזויף. מה הפירוש? שאתה מסתכל על העולם הזה לא בעיניים נכונות, אתה לא מבין מה התכלית שלך בחיים. אני כבר לא מדבר על זה שאתה מכור לטלוויזיה וכל החיים שלך מושפעים לפי איזה שחקנית ארורה, ספנישית או אמריקאית, שבכלל היא לא שווה בשמיים אפילו כקליפת השום, והיא מעצבת לך את החיים, במיוחד לנשים. הגמרא לא סתם אומרת נשים דעתם קלה, היא רואה איזה זוגמנית שהחליטה להתפשט, מחר היא גם כן כמותה, היא רוצה גם כן להראות שהיא לא פחות. אבל הפוך, הבן אדם צריך לחכות אנשי רוח, אנשי חוכמה. מה, בגלל שכל אחת עכשיו המציאה איזו אופנה חדשה, אם אמא לילדים תסתובבי ערומה ברחובות? אז בגלל שאת מקבלת מחמאות מכל מיני... זה קיצוניות או זה אמת? למה אף אחד מכם לא יכולה להגיד זה אמת, רק אני לא עומדת בזה?
אבל רואה שחקנית מתפשט, אז היא תלת גם מתפשט.
סליחה, סיגי, סליחה, אני אסלים. סליחה, רגע, אני יש לי שאלה אליי. תגידו לי אם אני... רגע. אם יש רע, סימן שאנשים כבר מרגישים. אני אשאל אותך שאלה, אבל עם יד על הלב. תגידי, אבל אמיתי, בוא נראה אם את בן אדם של אמת או לא. כל מה שלבשת עד היום בחיים שלך, כל התסרוקות שעשית, כל מיני ג'קטים ותכשיטים שקנית, מי השפיע עלייך דווקא את הדברים האלה לקנות? איפה למדת שכך צריכים להתלבש? מגזינים בטלוויזיה, לא? עכשיו תגידי, פעם קרה,
רגע,
פעם קרה שהמגזין של הקדוש ברוך הוא השפיע עלייך ב-100% איך להתלבש? אני שואל, 100%, לא חצי חצי. פעם קרה 100% שהמגזין של הקדוש ברוך הוא? אז אני שואל, איפה האמת של הבן אדם?
תגיד לי רגע, יוסי, והאנשים החרדיות ממונסי, העשירות,
הם לא בסדר.
רגע, איפה הם למדו להתלבש? אין להם טלוויזיה.
או, אני אגיד לך איך. קודם כל, אתם כבר מכיר אותי, רפי. כבר מסיימים, נונו. כבר, מה אני אעשה? אתם לא נותנים, קשה. נשמע טוב, קודם כל אני האחרון שיחפה על הדתיים ועל החרדים. לצערי הרב, המצב שם אומנם הוא לא גרוע כמו בעולם החילוני, ברוך השם עדיין לא, אבל הוא הולך לכיוון הזה, לצערנו הרב. העולם החרדי לא בעלייה רוחנית, הוא בירידה. ברוך השם שהבעלי תשובה של 10 שנים האחרונות עוד איכשהו הצילו את העולם החרדי, כי אם לא, המצב של הדת בעולם בהידרדרות נוראית. עכשיו, שלא תחשוב שאני בעד כל הנשים האלה שהולכות עם פאות של $5,000 עד חצי הגב והולכות ולובשות כל מיני, וכל מה שמעניין אותם זה רק איזה שם יש לג'קט. לא חשוב עכשיו, זה גוצ'י או לא? No, I wait a month for it. זה אישה שאומנם היא עושה מצוות, אבל הפנימיות שלה רקובה מן היסוד. הקדוש ברוך הוא, שבגלל שהיא שומרת שבת אז האישיות שלה היא בסדר. האישיות שלה לא בסדר. אישה צריכה להתלבש קודם כל מה שצנוע לפי חוקי ההלכה. תקשיבו טוב, אני יודע שהאמת כואבת, אבל פעם בחודשיים שלושה אתם רואים אותי כדי שתשמעו את זה. תשמעו טוב. אישה שבאה לחנות, מה שצריך לעניין אותה בכלל זה לא השמות. אם היא יכולה להרשות לעצמה לקנות דברים יקרים, אין בזה עבירה, אין בעיה. אבל מה שצריך לעניין אותה בעדיפות ראשונה זה תואם את רצונו של הקדוש ברוך הוא או לא. כי אישה שהולכת לא צנוע היא בקטגוריה של מחיית הרבים.
רגע,
כמה אני משלם על חליפה? בואי נשמע. רגע, אני שואל אותך, כמה אני משלם על חליפה? מקסימום ב5 שנים האחרונות מקסימום $120 והשם עדי. מקסימום, תקשיבי טוב, מקסימום אני הולך למרשל קונה חליפה שבעלך משלם עליה $500 ב-$80 ב-$80, ואני יכול להראות לך את התגים של המחירים. מרשל, אתה יודע, הם מביאים את הלפטובר, נשאר להם אחד כזה. את חושבת שמעניין אותי השם? מה שטועים לי באותו רגע, אם זה יפה אני קונה. מה אכפת לי
השם?
מה זה טועים בכלל? אני לא יודע מה זה בכלל. שלה זה חנות הכי פשוטה שיש, כל הקורסים
הכי פשוט זה טארגט בני חליפות בטארגט.
זה שהיא לא תלבש את זה, אלא אם כן זה שם הקורסה. אתם לא הבנתם אותי. לא, יש לי הרגשה שקצת לא הבנתם אותי. אולי לא הסברתי את עצמי נכון. רגע, אלבר, תן לי לחזור על זה לראות שהבנתם אותי. אני לא אמרתי, אני לא אמרתי שאישה שלובשת גוצ'י היא רקובה. אמרתי שאישה שהולכת לחנות ויש לה שתי ג'קטים, למשל אחד צנוע שקוראים לו מוחמד אל אקבר ואחד לא צנוע שקוראים לו גוצ'י, היא הולכת ללא צנוע. אם הגוצ'י יותר צנוע והמוחמד הוא לא צנוע, בטח שתקנה
גוצ'י.
תקשיבו טוב מה אני אומר. אבל אם היא הולכת לחנות על דעת לקנות רק מה שעורר פרובוקציה, עוד פעם בוא נעבור לגבר, אני יודע אנשים פה לא יכולות לשמוע. תקשיבו טוב,
אוקיי,
חבר'ה, חבל על כל רגע. עוד פעם אני חוזר, תקשיבו טוב. גבר הולך לחנות, החליפה מתאימה לו 100%, הוא לא רוצה לקנות אותה. למה? סתם שם לא מפורסם, יותר מדי זול, אבל מתאים לו, הוא אוהב את החליפה, הוא לא קונה, הוא רק יקנה משהו שהוא יוכל לשים את זה שירו את השם. זה קיים בחברה שלנו או לא? אדם כזה
מישהו הולך משהו ככה?
לא, שם אותו שירו, אל תדאגי. אני שואל אותך עכשיו, סיגי, אנחנו היינו בעולם הזה, אל תספרי לי סיפור. אני שואל אותך עכשיו שאלה, אדם כזה רקוב באישיות שלו או לא? את האמת?
לא.
מזויף או לא מזויף?
שבוי בחומר, אני לא הייתי
קורא
לזה
שבוי בחומר, זה יותר גרוע מרקוב.
שבוי בחומר, ליהנות.
שבוי בחומר זה יותר גרוע מרקוב, עדיף רקוב מאשר זה.
למה לא? ליהנות ממה
שיש. אני אגיד לך, הריקבון לפעמים הופך לטרי. אוקיי, עכשיו בואו אני אתן לכם עוד כמה מחלות נפש. קנאה. איך יעלה על הדעת שיש כל כך הרבה אנשים עשירים בחברה, נאמר חברה של עשירים, ואחד מקנה בשני על דברים של כסף? איך ייתכן? הרי לכאורה יש שלושה סוגי קנאים. חבר'ה, תנו לי עוד 5 דקות ונסיים, אני יודע שהתעייפתם. 5 דקות, 5 דקות של שקט, פליז. יש שלושה סוגי קנאים. יש קנאי שהקנאה שלו מתבטאת ב למה הוא יש לו ואני אין לי, זה הקנאה שלו. גם לי צריך להיות, זאת אומרת אין לי בעיה שהוא יש לו, אבל למה לי אין? אם לי יהיה אני נרגע, שלך יהיה שגם לי יהיה. זה קנאי בינוני. יש קנאי שהוא גרוע מאוד. אני יש לי 100,000 חליפות הכי יקרות בעולם, אבל איזה בן דוד שלי קנה פעם ראשונה בחיים שלו חליפה יפה, אני לא יושן בלילה. או מכונית, יש כאלה בלי סוף אנשים, אני מכיר אותם אחד אחד. הוא יש לו בית של 5 מיליון, אבל איזה אחד במשרד קנה בית של 0.5 מיליון שקצת נראה יפה, הורג אותו. הוא בא לאשתו יומיים לשון הרע, איך הוא קנה את זה? זה לא יכול, אני לא מאמין. הוא סוף סוף קיבל שכל. מי זה? זה בזכות אשתו? זה את השמה? למה פתחת לו את הראש? ככה אנשים מדברים, סורטים מכוניות. אנשים בארץ ששכנים בשכונות יוקרה שסורטים אחד לשני את המכונית, למה הוא סורט אותה מכונית? הרי המכונית שלו שווה פי 2. מה הרג אותו שהחבר שלו גם כן קנה מכונית יפה? לא רק, תקשיבי טוב, לא שלי אין. הורג אותי, תקשיבי, אתם לא שומעים, הורג אותו שלשני יש. זה קנאי שלילי מאוד. ויש קנאי חיובי, זה נקרא קנאת סופרים תרבה חוכמה. התורה אמרה שמצווה להיות כזה קנאי. מה זה? שאדם בא רואה בן אדם מלא בתורה, אין לו מנוחה מאותו רגע. הוא אומר, אך, למה אני לא כמור? תראה איזה מצליחנו ואיזה לוזר אני. תראה, אנחנו שנינו דתיים 10 שנים. התחלנו באותו זמן, באותה שנה. הוא כבר גמר את כל השעס, גמר שולחן ערוך, יודע לדבר, יודע ללמוד, יודע את כל ההלכות, יש לו ילדים לתפארת, אצלהם הכל מקפידים מאלף עטף, איזה יופי של עתיד יש למשפחה הזאת, ותראה אותי, ילדים בית ספר דתילוני, טלוויזיה כל היום בבית, כל הזמן כדורגל ושטויות, כל החיים שלי זה מין רבע רבע, חצי, כלי על כלי, לא יודע גרם של תורה, לא יודע גרם של הלכה, מביאים לי גמרא אחרי 10 שנים שאני שומר שבת, אומרים לי, תגיד, מה רשי אומר פה? שורה ורשי הוא לא יודע לקרוא. והתורה אומרת, עם הארץ, עם הארץ, ככה הקדוש ברוך הוא אמר, צריך להשליחו לכלבים. ככה הקדוש ברוך הוא כתב, זה דבריו של הקדוש ברוך הוא, לא שלי. הקדוש ברוך הוא אמר, מי שאין בו דעת, אסור לרחם עליו. בן אדם שיכל ללמוד תורה והעדיף להתעסק בשטויות ולא למד, אין מה לרחם עליו שהטיפשות שלו הביאה עליו אסונות. ככה כתוב. למרות שהתורה אומרת שזה מצווה גדולה לרחם על אנשים ולעזור למסכנים, התורה אומרת מי שהוא בור ועם הארץ, הקדוש ברוך הוא לא סובל אותו. שמעו טוב, זה לא אני אומר. התורה אומרת ככה, קודם כל התורה אומרת ככה, שמעו טוב, קראתם פעם פרקי אבות? פרקי אבות זה כל הפרקים של המוסר שקיבלנו בהר סיני על ידי משה רבנו, וזה עבר עד שכתבו את זה בגמרא. שמה כתוב ככה, משפט מזעזע: דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? מי מבין את המשפט הזה?
אם לא קנית,
לא
חסר לך כלום. אם לא קנים
ולך, אין לך כלום. יפה מאוד, אישה פיקחית. שלא אותו, אומרת לך התורה משפט אחד, איך אתה לא תפקה? איך לא תפקה? איך? אומרת ככה, הקדוש ברוך הוא, זה מה שצריך לעניין אותך, מה הקדוש ברוך הוא חושב עליך, לא מה החברים שלך, שהיום עם חברים שלך מחר הם יכניסו לך חרב בגב. זה לא מה שצריך לעניין אותך, זה הכל חולף. אל תהיה איש של בלוף ושל אשליות, תדבק לאמת של האמת של הקדוש ברוך הוא, לאמת הנצחית. איך יכול להיות שאכפת לך מה יגידו הבדה עליך, מה חושבים עליך השכנים והחברים, וכמעט אף פעם בחיים שלך לא עצרת לעשות חשבון נפש? רגע, זה שברא אותי, זה שמחיה אותי, זה שנתן לי את כל מה שיש לי, זה שבזכותו יש לי אישה וילדים, זה שבזכותו אני נוסע במכונית ולא עומד שעתיים בסבו כל בוקר כמו כלב, וזה שככה, וזה אם נתחיל לשבח את כל מה שהשם נתן לכל אחד מאיתנו, לא יהיה לנו סוף. הרי זה מה שאומרים בתפילה, אילו פילו תפילה בשבת נשמת כל חי, לא נספיק מיליארדים של פעמים, עוד זה לא מספיק לשבח את השם. אם תעמוד מעכשיו עד גיל 1000 להודות להשם על מה שיש לך, לא תספיק. אז מה הוא עסוק? רק בשטויות, כל הזמן חושב למה אין לי גם את זה ולמה גם אין לי את זה. אבל התורה אומרת ככה, שבח הוא אומר ככה, אם יש לך דעת, תכף נראה מה פירוש המילה דעת, אם יש לך דעת אתה אדם מושלם, לא חסר לך כלום. לא כתוב אם יש לך כסף, לא כתוב אם יש לך יופי, לא כתוב אם יש לך כבוד בחברה. הקדוש ברוך הוא לא החשיב את הדברים האלה, הפוך, כתוב על זה דברים של גנאי, שקר החן ואבן הלוכי.
אז למה כתוב אני נחשבתי מת?
בגלל שהוא לא יכול לעשות מצוות, לא בגלל שאין לו מכונית יפה. זה הבעיה, שהיום כסף זה מצוות. בן אדם שיש לו עכשיו את האפשרות להצביע בהרצאה של הרב פינטו ולתת לו 500 אלף דולר במכה, אז הבן אדם הזה, אתה יודע מה קנה? בהנחה והכסף הזה יבנו בו ישיבה 50 שנה, מיליונים, מיליארדים של מצוות. החילוני או הדתילוני הזה שתרם לו את החצי מיליון דולר האלה, הרוויח עולם ומלואו בכסף שהוא מרוויח בחודש.
מצד
שני הוא יכול לעשות ים של עבירות גם בכסף, תלוי מה הוא יעשה איתו. אבל רק שתבינו, התורה אומרת דעת חסרת, מה קנית? קניתי בניינים, מה אתה רוצה? הקדוש ברוך הוא צוחק עליך. קניתי אישה יפהפייה, צוחק עליך. קניתי ילדים שגמרו הרווארד יוניברסיטי, זה עורך דין, זה דוקטור, צוחקים עליך. דעת, יש לך תורה? אין לך תורה אתה כלום. יש הרבה אנשים שהם עושים הרבה רעש אבל אין להם כלום. זה נקרא בלשון הגמרא איסטרה בלגינה קיש קיש קריה, מטבע אחד בקופה עושה הרבה יותר רעש מקופה במלאה בשטרות או בהרבה כסף. קופה מלאה מרוב שצפוף מזיזים אותה, היא לא עושה רעש. אבל אחד שאין בו כלום, שתי מילים הוא יודע, פעם בחיים שלו קרה איזה הלכה, או פעם אחת שמע בעיתון איזה הלכה בשם הרב עובדיה, 20 שנה הוא מוכר את הדבר הזה. למה? אין בו כלום, אבל עושה הרבה רעש. אני מכיר איזה רב אחד, יש לו 12 הרצאות קבועות, עקבתי אחריו במהלך חודשים, יש לו 12 הרצאות שהוא למד אותן בעל פה, עניין של יום יומיים לימוד, וכבר שנים הוא תוכן אותן, רק מה, כל פעם בא למקום אחר, מחליף, משווה. עכשיו מי שעם הארץ, מי שבור בעם הארץ, אז הוא עושה עליו רושם יפה, וואו איזה יופי של הרצאה היה, כי הוא לא מבין כלום מה הוא. אבל מי שקצת יש בו תורה, מתחיל מיד להרים, מריח, אומר פה משהו פה, זה לא קברה, זה הכל סתם חיצוני. יש תלמידי חכמים, אתם אין לכם מושג למה בן אדם יכול להסתיק בעולם הזה, אין לכם מושג. אני, יש אנשים שהחזרתי אותם בתשובה לפני 9-10 שנים, והם כבר ראשי ישיבות בארץ, יש להם כבר ישיבות, הם נכנסים, עומדים 20-30-50 איש, עומדים דום. אני לפעמים מתבייש שאני הולך לארץ, אני קוראים לי בולה ביקור, אני מתבייש ללכת, אני מודה, מתבייש ללכת. למה? אני יודע מה יהיה, אני אלך, הוא כבר נראה, אני החזרתי אותו, הבאתי אותו מהרחוב, הבאתי אותו לישיבה, עזרתי לו, לימדתי אותו א' ב', היום הוא כבר השקיע כל כך הרבה בחיים, הוא נהיה אדם גדול, ענק, כבר כותב ספרים, אחד מהם, כמו דיברתי איתו, הוא כבר שולח לי עכשיו בדואר ספר שלישי שהוא כתב, תראו אותו חצי גוף קעקועים, תמונות שלו באוסטרליה עם תנינים, איך הוא היה נראה, גוי בסרטים שאתם לא חלמתם, לא נראה כמו, איך הוא היה. והיום, היום זה אחד האנשים הכי קדושים שיש בעולם, הבן אדם הזה. אין לו כלום בעולם הזה, רק דבוק בקדוש ברוך הוא ובספרים יום ולילה, מקווה, חי בעניות, לא מעניין אותו כלום. כל מה שמעניין אותו זה קדושה וטהרה. נו, אז אני הגעתי לדרגה הזאת, איך אני לא אתבייש? איך אני לא אתבייש? עכשיו אם אני מתבייש, מה אתם תגידו? מה אתם תגידו? אני שואל. אבל אתם יודעים, הרמח"ל כותב, אתם שונאים לשמוע את זה, אבל מישהו מדי פעם צריך להעיר אתכם בבלוף הזה שאתם חיים בתוכו. הרמח"ל כותב, יש שני סוגים של אנשים, זה חי בחושך וזה חי בחושך. אז למה זה נקרא שני סוגים? שאחד יודע שהוא חי בחושך, הוא כבר גילה, והשני עוד לא יודע. מי יותר גרוע החיים שלו? לכאורה זה שהבין שהוא מבחינה רוחנית חי בחושך, הוא יותר מדוכא, נכון? הרבה ממכם ילכו מדוכאים הביתה אם אתם אנשי אמת. מי שלא איש אמת, בעוד 5 דקות הוא ישכח את הכל, הוא כבר ימצא איך לשכנע את עצמו שאני פנאט, שאני קיצוני. זה דרך של השטן, הרי מה השטן יגיד לאדם? מה אתה שומע לו? אבל אף אחד ממכם לעולם לא יכול להביא ראיה נגד מילה אחת שאמרתי אי פעם. אף אחד מכם לעולם לא יביא ראיה מאף רב בעולם ומאף ספר שמה שאני אומר זה מוגזם או לא אמת. לא, אני אומר הכל בשם הספרים, זה לא גם, זה לא בשמי.
יוסי, כדי שלא נחיה בבלוף שאנחנו חיים בו, מה אנחנו צריכים לעשות מחר בבוקר?
איך הישיבה? לא אמרתי את זה. תקשיב טוב, זה שגילה שהוא בחושך, הוא כבר מתחיל להיות עצוב. וואו, מה אני, איפה אני אתחיל? כמו שרבתי אומר, מה עושים מחר בבוקר? זה שעוד חי בדמיונות, מחייך, שער צוחק, רק בסוף, שיהיה כבר מאוחר, הוא יבין שהוא היה בחושך. אבל אז כבר אי אפשר לתקן. כל עוד אדם חי הוא יכול לתקן. שואל רפי, מה צריכים לעשות? שואל רפי, מה צריכים מחר בבוקר לעשות? הנה, אני אתן לכם, לא, אני אתן לכם כמה עצות, עצה ראשונה לכל גבר פה שיושב, לקבוע עיתים לתורה. לא מדבר איתכם על כלום חוץ מזה, דבר אחד, מינימום, מינימום שעה, שעה וחצי כל יום במקום שנוח לך ואתה אוהב שם ללמוד. אפילו אם זה קצת יעלה לך כסף, תשלם, תתפוס איזה תלמיד, תן לו איזה 100-200 דולר לחודש. היום 100 דולר בשביל בחור ישיבה זה כמו אוויר לנשימה. אם אתה יכול להרשות לעצמך, תן לו כמה מאות דולרים ויהיה מורה פרטי שלך, ילמד אותך, מתחיל איתך, וקודם כל אתה תראה שאין אנטיביוטיקה יותר יעילה למחלת נפש שלך יותר מהתורה. זה לא אני אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. התורה זה התבלין, זה ההפקה שממיתה את המחלה, את הזיהום שיש לנו בנשמה. מה אתה עושה? לא רק שלא לומד תורה, מחובר כמו אינפיוזיה למכשיר הדמה הזה. אתה כל הזמן הראש שלך, מה יש בעוד שעה בטלוויזיה? איזה משחק עוד מעט מתחיל? מה היה עם השחקנית הזאת? נולד לה מישהו בזה? ההוא שבגד בה ניצל? הוא נפל מהר? החיים שלך בכלל בכלום, לא אכפת לך מהילדים שלך, לא אכפת לך מהציוני, הכל החיים שלך זה רק באשליות. מה את עושה לי ככה? אני...
יש אנשים שחיים ככה
בטלוויזיה? למה את חושבת שאתה מדבר עליי? אני מדבר באופן כללי. אני אשאל אותך שאלה. שאלה. תגידי לי, כמה שעות מבלה ילד במדינת ישראל מול הטלוויזיה היום בימים אלה? לא מדבר עליה יכולה, אני מדבר באופן כללי. כמה שעות מבלה ילד בישראל מול הטלוויזיה ביום? בין 3-4 שעות ביום. כמה זמן זה מהחיים? מתוך ה-12 שאנחנו חיים, 12 שעות ישנים, נגיד 10 שעות, אז נאמר, מתוך 14 שעות שאנחנו עולים, דוגמה, כמה שעות זה 4, ושליש מהחיים כבר הלך. עכשיו, יש עוד הרבה דברים שאנחנו אין לנו ברירה, למשל, טראפיק, תור, רופאים, אני יודע מה, שירותים, אכילה, וכל זה, 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 זה בלי של החיים. החיים זה לא 14 שעות ביום נטו. תורידי את כל הבלי שמסביב, נשאר אולי 10. תורידי מה-10 4 שעות, ל-40% מהחיים הלך. עכשיו, מילא, אם זה היה רק ישיבה סתם, להסתכל על הקיר 4 שעות, אז חוץ מבזבוז זמן, לפחות לא נגרם נזק. ישבת 4 שעות, בזבזת. פה הבעיה, שכל הבלוף, כל השקר, כל הרצח, כל הניאוף, כל הכללות, כל הלשון הרע, כל התרבות של הגויים, כל החוסר צניעות, כל לצחוק אחד על השני ולגחך על ההוא ולרצוח איזה ראש ממשלה בטלוויזיה ומחר להביא איזה מישהו שתפסו אותו גונב בני השקל ולשפוך את דמו ולגרום לאנשים להתאבד ולהביא לגירושים ולצרות וללכלוך, כל מה שיש שם נכנס לך בנשמה ישיר. אז איך תהיה דתי? מה, אתה חי בדמיונות? אין אפשר להיות דתי. אני הלכתי לבקר את ההורים שלי, יומיים הייתי בבת ים, ראיתי את האנשים עם התרבות של הטלוויזיה שם, לא היה לי חשק ביום השני ללכת לבית כנסת. לא, אני קרא לי פעם בחיים שלי כזה דבר שאני לא רוצה ללכת לבית כנסת. איפה היה לי כזה דבר? אני לא זכרתי הרבה שנים כזה דבר. עד רבה, אני מגיע לבית כנסת, יש לי התרוממות רוח, נהנה מזה להתחיל ככה.
אולי לא היה טלוויזיה בבית הכנסת?
לא. לא היה לי חשק. הסביבה הורסת את הבן אדם. המנטליות, הדבר הזה, אתה לא מרגיש, אתה מתחבר לזה, זה נהיה האלוהים שלך. מה אתם אומרים לי? לא, מה אתם ספרים לי? כאילו שבאתי מימי השערים. יוסי, דעה שאתה
לא מול המשיעור ולא מול
השערים.
אבל יש לי שאלה.
כן, שאלות. אני חייב רק להגיד לכם איך הדינוק נוצר לפני שהולכים, זה מאוד מעניין. אוקיי, נו. אז ככה, תרש רבי שמלאי, למה אבלה דומה במי אימו לפנקה שמקובל, מקופל ומונח בשני ידיו על שני צדעיו לצדדים, כן? שני הציליו על שני ערכובותיו, זאת אומרת הברכיים שלו מקופלות, עקביו על שני עקבותיו, פיו סתום, כל זה הכוונה מקופל ככה בצורה כזאת, הפיו סתום, בזמן שהוא ברך ממו, הפה סגור, כמו תפור, לא יכול לפתוח אותו. דבר מעניין, יש כמה סודות מעניינים, ממש מיסטיקה, אין לזה הסבר בעולם המדע. תראו איזה ניסים בזמן של הלידה. עכשיו, פיו סתום וטבורו פתוח. חבל הטבור, החור פה.
וכמה זמן בתוך הבטן?
עד 40 יום אין כלום. 140 יום מתחיל להיווצר הבלד, ואחרי 40 יום כבר יש דופק, כבר הוא טועם טעם.
אבל זה שאתה אומר שהפה סגור
כל הזמן, עד שניית הלידה.
אז איך מראים אולטרסאונד שעם מצלמות ורואים שהתינוק עם פתוח?
אולטרסאונד יכול להראות פה פתוח. לא כאן השפתיים. חיך, סגור, לא יכול להיכנס כלום פנימה. הלאה, פה זה פה, ושפתיים, שפתיים, פה זה הולך עד לפה. הלאה, שמעו טוב. תשמעו טוב, אוכל ממה שאימו אוכלת, שותה ממה שאימו שותה, אינו מוציא רעי, לא מוציא צואה או שתן, נס.
זה
תשעה חודשים הוא אוכל ויונק ויונק ויונק, לא שירותים. תקשיבו טוב, תשמעו טוב, רק הוא יצא לעולם כבר אחרי שעה חיתול, מחליפים לו חיתול. אבל תשעה חודשים הוא לא מזהם את גוף אמו, הוא מקושר למערכות שלה. שומעים? כל מה שהאמא עושה, הילד זה, זה כאילו שהוא חלק מהגוף שלה. הלאה, תשמעו טוב. מקושר למערכות של אמא שלו. זאת אומרת, מה שהיא מוציאה זה חלק ממנו, כן? הלאה. שאלמלא לא היה כן, אם זה לא היה ככה, לא היה יכול לעמוד אפילו שעה אחת, לא היה יכול היה נשאר בחיים שעה אחת. ונר דלוק, יש איזה נר רוחני, לא נר אמיתי, כמו בחלום, רואים כזה, הוא רואה מנר כזה מעליו, הוא מונח על ראשו, הוא מביט בו מסוף העולם ועד סופו. יש לו מה שנקרא אספמיה, מה פירוש? זאת אומרת, זה כמו איזה מראה, כמו שאנחנו בחלום יכולים לראות עולם שלם, שאנחנו עפים ורואים ועוברים נחלים ועולמות, הכל בשניות. ככה התינוק בתשעה חודשים האלה יש לו חזות של כל העולם.
זה לא מה שאומרים שמלמדים אותו
תכף. הוא מלאך מלמד אותו את כל התורה, ושיוצא לאוויר העולם הוא סותר לו על שפתיו ומשכיח ממנו את הכל. לא, זה לא המכה, לא מה שעשה לנו את השקע. איפה שיש כאן את השקע בין השפתיים, שם הוא סותר לו. זה לא בגלל הספירה נהיה לו פה שקע.
אז מה העניין?
סותר לו על פיו, כתוב בגמרא, לא כתוב שבגלל הספירה נהיה פה שקע. זה המצא של אנשים. הלאה, סותר לו על פיו, שמעו טוב. זה כמו, יש הרבה המצאות. למשל, שאתה מתווכח עם חילוני, לא קרה פעם שהוא לא אומר לך את זה, עזוב אותי, כפייה דתית. מה המשפט שלו לכפייה דתית? איש באמונתו יחיה. נכון? כתוב צדיק באמונתו יחיה, הפך את כל המשפט. התורה אומרת צדיק באמונתו יחיה, הוריד את הצדיק, אמר איש, כולם דתיים, חילונים, כל אחד יחיה באמונה שלו. התורה אומרת חיים בא בזכות שאתה צדיק, לא בזכות שאתה איש. איש זה כמו כלב, מה זה? הוא אוכל, הוא אוכל, הוא מקיים יחסים, הוא מקיים יחסים, הוא אוהב, הוא אוהב, הוא שונא, הוא שונא, הוא אוהב ספורט, הוא אוהב ספורט. מה מבדיל אותך מהכלב? כלום חוץ מהנשמה. והנשמה נמדדת אם אתה צדיק או רשע. זהו. אז מה, אז בואו רק נסכם את זה. מה הוא אומר? ואל תטמע, אל תתפלא, שהרי האדם ישן כאן ורואה חלום באספמיה. מה, אין מציאות שאתה נמצא פה במיטה ואתה בעצם ביפן עכשיו? יש מציאות כזאת מבחינה רוחנית וכו'. ואין לך ימים שאדם דר בהם בטובה כאותם הימים. אין תקופה יותר יפה לאדם בחיים שלו מהתשעה חודשים ומאימו. זו התקופה הכי יפה בחיים. שמעו טוב, היום כבר יודעים שהמוזיקה שהיא שומעת והלשון הרע והרכילות והסיגריות וכל הדברים מזיקים לילד, יודעים, זה משפיע על האינטליגנציה, מועיל או מעלה, זה לפעמים מעלה, לפעמים מוריד, תלוי, כן? הלאה, תנו רבנן, שמעו טוב, שלושה חודשים הראשונים הוולד גר במדור התחתון, הוא נוצר בתחתית של הרחם. שלושה חודשים אמצעיים הוא גודל, אז הוא עולה כבר למדור האמצעי. שלושה חודשים האחרונים הוא עולה למדור העליון, וכיוון שהגיע זמנו לצאת, מתהפך ויורד. מי גילה לו? אף אחד לא מבין. הוא עכשיו מבין שהגיע זמנו לצאת, מתהפך ויורד. אחרי שהוא מתהפך הוא מחליק כלפי מטה, וזהו חבלה של אישה. שומעים? עכשיו, שימו לב מה כתוב כאן. שלושה שותפים יש לו לאדם. אבא ואמא, זה הגנים, זה הפיזי. והחלק הרוחני בא מהקדוש ברוך הוא. עכשיו, אנחנו יודעים, והנשמה באה מהקדוש ברוך הוא, אבל לא רק הנשמה באה מהקדוש ברוך הוא. כל הרוחניות באה מהקדוש ברוך הוא. פירוש, ככה, אביו מזריע זרע לבן, שממנו נוצר המוח, הראש, עצמות, גידים, ציפורניים והלובן שבעין, הלבן שבעיניים, כל זה נוצר מהצד של האבא. אמו מזרעת אדום, זה שילוב של אדום ולבן, יש גם סודות בצבעים, אין לי זמן עכשיו. אמו מזרעת אדום, שממנו האור, נוצר האור, הבשר שמתחת לאור, השחור או הכחול או הירוק שבעין, כן, הראשון, והשיער, מהאימא, והשיער, שומעים?
עכשיו אל תגידו לי לפעמים, אני יודע מה אתם חושבים, לפעמים התינוק נוצר, אז לפעמים העיניים שלו דומה לאבא, אבא יש לו עיניים כחולות, יצא לעיניים כחולות, אמא יש לה עיניים שחורות. מה אתה אומר לי, האישונים נוצר מהאמא? אני לא מדבר עכשיו על הגנים, אני מדבר על היצירה, פירוש הגנים של האבא, הגנים של כל אחד יוצר משהו. זאת אומרת, מה זה יוצר? זה לא שהאמא לא מתערבת בכלל או האבא לא מתערב בכלל. מהו הדומיננטי בכל יצירה ויצירה? האבא יותר דומיננטי בדברים האלה והאמא יותר דומיננטי בדברים האלה. עכשיו תראו, הקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה, קלסטר פנים, איך הפנים שלך נראות, כל אדם ואדם, הקדוש ברוך הוא מעצב את הפנים של כל בן אדם ובן אדם. לפני שהתינוק הזה יוצא ואיך שהוא מתפתח במהלך החיים, זה האומן שעשה את הפנים של כל אדם ואדם, הקדוש ברוך הוא. לפעמים יש הורים יפים והילד לא כל כך יפה. פעם הפוך, הורים כוערים, פתאום יצא דוגמן. מה קרה פה? אז מתחילים לשאול, אולי זה השכן, אולי זה השכנה. היום זה שכיח, בארון נותן הרבים. אחר כך הוא אומר, הקדוש ברוך הוא נותן את ראיית העיניים, את כוח הראייה, שמיעת האוזן, דיבור השפתיים, הילוך הרגליים, דעת דעה והשכל. מה ההבדל בין דעה והשכל? מה זה חוכמה, בינה ודעת? חוכמה זה שומעים סיפור, מבינים את הפרטים. בינה זה היכולת להבין דבר מתוך דבר, זה נקרא נבון. שומע משהו, הוא כבר הבין כמה מהלכים קדימה, למה הוא פיקח? זה נקרא בינה. ודעת, שזה מה שחזל אמרו, ולזה רציתי להגיע ולסיים, שאומרים, דעת קנית מה חסרת, הפירוש המילה דעת במוח, הקבלה אומרת, הזוהר אומר, שיש שלושה חדרים במוח של האדם, דרך אגב ראיתי צילום בצבעים של מוח, פלא פלאים, שלוש, שתיים, אחד, שניים, ואחד כזה באמצע מעליהם. שלוש מחלקות יש במוח. והזוהר לפני 2000 שנה כותב, שלושה חלקים יש במוח, ימני, שמאלי וחדר עליון. החדר הימני זה חוכמה, יכולת לקלוט נתונים, לזכור אותם, להבין מה שמדברים איתך. החדר השמאלי זה החלק של הבינה, חקירה, הבנה, ראייה לטווח רחוק, הבנת העתיד, ידיעת דבר מתוך דבר וכו' וכו'. זה מה שנקרא אינטליגנציה גבוהה, IQ גבוה. והחדר האמצעי, אומר הזוהר, זה נקרא חדר של הדעת. מה זה דעת? היכולת להעביר את כל האינפורמציה שרכשת בחיים שלך בתחום של התורה ושל האמת, ולהעביר את זה למעשים. זה החלק הקשה. למה? כיוון שיש לך כל הזמן מלחמה עם הלב. התורה אומרת, אומרים את זה כל יום 3 פעמים בתפילה, בוקר, צהריים וערב, וידעתה היום בלשון ידיעה, אפשר לדעת שהקדוש ברוך הוא קיים. לא צריך הוכחות, זה דברים ברורים, אפשר מהתורה לראות שהספר הזה לעולם לא יכול היה לכתב על ידי אדם. או על כל נפלאות הבריאה, אם תעקוב עליך העולם הזה ואנו התשתגע מהגדלות של הבורא, כן? אבל ככה כתוב, וידעתה היום, אתה היום מחויב לדעת ב-100% שאני שולט פה בהכל. אבל מה ההמשך של הפסוק? והשבותה אל לבביך. למה והשבותה? תגיד, וידעתה היום, ושמתה בלבבך. הרבה פעמים שהקדוש ברוך הוא רצה שנלמד מה שאומר, ושמתם בלבבכם, ושמת או הכנסת ללבבך. פה כתוב והשבותה. מה פירוש והשבותה? תחזיר את זה ללב. וזה תורה אלוקית, מדייקים פה. מה זה להחזיר? סימן שזה כל יום יצא. תחזיר יצא, תחזיר יצא. המלחמה אם להיות צדיק או רשע היא לא מפסיקה לשנייה. אין מציאות אצל האדם רגע אחד שהוא באמצע פרווה. אין כזה דבר. כל שנייה, כל דקה בחיים שלך יש לך דירוג. צדיק רשע, צדיק רשע, ככה זה עובד. כמו בסקלות האלה לפעמים. זה עולה לאדום, יורד לירוק, עולה, עולה. כל שנייה זה משהו אחר. עד שבסוף זה נקבע, כמו במניות. נפתח 30 דולר, עלה 31, ירד ל-29, עלה ל-32, כל היום מה זה משנה? מה בודקים? כמה נפגע בסוף היום, כמה לקחת? עלה, ירד, עלה, ירד, בסוף יש לך ציון. הסקאלה, בסוף זה נשאר על משהו. יש לנו שמכם לא מסתכלים במהלך, מה אכפת לי? אני באמת לא יכול למכור את זה עד מחר ושעה כך וכך.
אתה מדבר עם ניסיון,
לא? לא, מה שאני, כל מה שאני. מה צריך ניסיון? מה, מי שלא יודע מה זה מניות, מה זה סקאלה? בקיצור, שומעים מה מדובר פה? בסופו של דבר, בן אדם אכפת לו מה המניה עשתה מ-9 בבוקר עד 4? מי אכפת לו? אכפת לו מה נסגר?
תגיד כמה נסגר, מה אכפת לי כמה היה בשעה 2? אכפת לי מה נסגר.
קורקשן.
אם קבעת למכור את זה בסוף היום של המסחר, זה מה שמרתו דבר אנחנו. בסוף החיים שלנו אנחנו נשארים עם ציון. 0, 10, 50, 90, כל אחד והציון שלו, על זה תקבל או שתפסיד. על זה או שתרוויח או שתפסיד. אבל שם הרווחים זה לא בקטנות, בשטויות, בכסף, בדברים זמניים. שם זה או רווח נצחי או הפסד נצחי. כדאי להתאמץ. כדאי.
מה זה כל ישראל יש את זה?
מה ההמשך של המשפט? אפשר להמשיך בשבילך את המשפט? ככה המשפט. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים. לעולם ירשו ארץ.
מתי היו כל בני ישראל צדיקים? פעם אחת בישראל.
לא, אין לך צבלנות.
צריך,
בעלך, סבלני, הכל, שבשי. לא, אבל לא נתת לי לגמור את המשפט, סתם קפץ. חכי עוד שנייה, תראי שאין לך שאלה. עוד פעם, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. זה קביעת עובדה עכשיו. שנאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נצר מתאי, מעשה ידיי להתפאר. ואלו הן שאין להם חלק לעולם הבא. את החלק השני אף אחד לא מכיר. יודעת למה? לא שאנשים עושים את זה בכוונה, פשוט מאוד חז"ל לקחו חצי מהפסוק שמשתלם לנו להגיד אותו. מה אנחנו הולכים להגיד על עצמנו שאין לנו חלק לעולם הבא בתפילה? אף אחד לא בא לשופט, אומר לו, כבוד השופט, אני יש לי רקורד, אני סוחר סמים ידוע. את החלק הזה כולם מחביאים, הוא בא, אני תורם למתנ"ס.
למי אין חלק לעולם הבא לאפיקורס?
אז אני אומר, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. בואו נראה את הרשימה. האומר אין התורה מן השמיים, אומר, מה אתה מאמין לזה בחייך? זה אנשים כתבו, כל דור בא מישהו ואוסיף משהו. יש פה בחדר אנשים שחושבים ככה. אז מה הנה, תדע, אין לך חלק לעולם הבא אם אתה חושב ככה. דבר שני, האומר משה בדי, פירוש משה אוסיף. נכון, קיבל מהשם את התורה, אבל החמיר, הוסיף, שינה, שיפץ. אחד שחושב ככה, חמש דקות אפשר להראות שזה לא יכול להיות, אבל מי שככה חושב, הוא נכנס בקטגוריה הזאת. בקיצור, הרשימה ארוכה, אין זמן לכל זה עכשיו, אבל מגיעים שם למשהו אחד שנוגע לכולנו. העושה עבירה ביד רמה בפרסיה. עושה עבירות לעיני ציבור ולא מתבייש. כגון מעשן בשבת, הולך ברחוב, מדבר בטלפון בשבת, נוסע במכונית בשבת, מזמין הולכים אליו הביתה, רואים כדורגל בשבת, כגון מקלל ברחוב, כלל, כללות, רב עם אנשים, מקלל, עושה בושות, חילול השם, בן ויש לו כיפה, בן ולא, שומעים עברית, מקללים, רבים מכות, חותכים בטראפיק, חסר עבירות? כולנו נגועים בבעיה הזאת, חלק יותר, חלק פחות. בקיצור, הדרך היא ארוכה, הזמן קצר, המלאכה מרובה, הפועלים עצלים והבעל הבית דוחק. מה המשפט הזה? המשימה היא גדולה. אנחנו הפועלים מאוד עצלים, אין לנו עוד כלום, לא הרווחנו. הבעל הבית דוחק, נו תתעורר. ככה כתוב בתורה, תשמעו טוב. תשמעו טוב, בזה נסיים. חי השם! חי השם, הקדוש ברוך הוא נשבע בשמו, זה רק כמה פעמים בכל התנ"ך, אין הרבה פעמים כזה דבר, זה ממש, זה מה שנקרא סטייטמנט חמור מאוד. כי לא אחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו הרעה בחי.
במות
הרשע. זה במקום אחד רשע, 20 שורות למטה כתוב במות המת, תבדוק. הלאה. אני אומר עכשיו משהו אחד, אם הייתי רוצה רשע, הייתי אומר את הרשע. הלאה, שמעו טוב. מה פירוש המשפט? אני השם נשבע בשמי שאני לא חפץ להמית את המת, אלא אני מעוניין שישוב, מלשון תשובה, תשובה, מה זה לחזור בתשובה? לשוב, ושבת על השם אלוקיך ושמעת בקולו. שישוב מדרכו הרעה בחי, כדי שיחיה. אז החלק השני ברור, זה כבר כתוב בתורה, בצר לך ומצאוך כל הצרות האלה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. ואז מה יהיה הפעולה המתבקשת? ושב השם אלוקיך וריחמך, בסוף השם ירחם עליך, אם תחזור בתשובה אמיתית. תשובה אמיתית, לא התשובה של הבלוף. תשובה אמיתית. מי שמכם רוצה לדעת מה זה תשובה אמיתית, שיתקשר אליי מחר אחרי אחד, אני אסביר לו. או לא, שיפתח ברמב"ם הלכות תשובה וילמד מה זה הלכות תשובה, מה זה תשובה אמיתית. ושב השם אלוקיך וריחמך וכו' וכו', ואז מתחיל כל הברכות. אבל אם לא, שימו לב מה זה אומר: אני לא חפץ להמית את המת, אלא אני רוצה שהמת הזה יחזור בתשובה כדי שיחיה. על מי מדובר פה? על מי מדובר פה? נו, תפילו את
הרבה. על הבן
אדם. על אדם חילוני, הקדוש ברוך הוא קורא לו מת. אומר לו, אני לא חפץ להמית את המחלל שבת, כמו שכתבתי בתורה, מחלל שבת מות יומת ונכרתה הנפש עם ישראל. זה לא מה שאני מעוניין לעשות, זה האמת של העולם. אבל הלוואי שהמת הזה ישוב בתשובה כדי שיחיה. איך לא תפכה בלילה בין הסדינים שהבורא שלך קורא לך מת? מבחינה רוחנית אתה מנותק אליו. העיקר יש לך חברים ברחוב, במועדון, בקלאב, ב-VIP, במגרש, שומרים לך מקום. זה מה שמעניין לך? זה מה שיכניס לך לעולם הנצח? הרי לסופו של דבר אתה, אדם עתיד לתת דין וחשבון המאסר. זה לא אני המצאתי. כתוב, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. לפני שיצאתי לפה אשתי תפסה אותי בדלת, אמרה לי, תעשה טובה, החבר'ה שם של קווינס נראה לי בשנים האחרונות התדרדרו, הם היו הרבה יותר צדיקים לפני כמה שנים. תדבר על לא ללכת עם ביקיני לים, תדבר שמספיק רק עם השאפינג וכל הבלוף הזה. כל מה שאשתי אמרה דיברתי בקיצור, בסדר? למה אשתי אין לה איתן כלום, היא רק רוצה בעזרת השם שכל אחד מכם יהיה לה כרטיס לעולם הבא, יהיה רצון שזה יתקיים בעזרת השם. תודה רבה, לילה טוב.